שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וארא שנת תשפ"ג. עוסקת הפרשה בשבע מתוך עשרת המכות שהכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. בשבוע שעבר כבר ביארנו שחז"ל הקדושים לא נתנו לחומש שמות שם. לכל חומש יש שם, ספר הישר ונקרא ספר תורת כהנים ונקרא חומש הפקודים, לכל חומש יש שם, רק לחומש שמות אין שם. והבהג קורא לחומש הזה בשם החומש השני. הסיבה שהוא לא נותן לו שם זה בגלל שהתורה מתחילה את החומש הזה בוו החיבור, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. וידוע מה שכותב רש"י בתחילת פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תציב מפניהם, כותב רש"י, ואלה, וו מוסיף על עניין ראשון. איפה שכתוב אלה, פסל את הראשונים. אלה שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. אם כתוב ואלה שמות בני ישראל, סימן שזה תוספת של חומש בראשית. ויות וזה תוספת של חומש בראשית, לכן חז"ל הקדושים לא נתנו לו שם. והבהא קורא לו החומש השני, כי הוא המשך של בראשית. הבאנו את דברי הרמב"ן, למי שזוכר משבוע שעבר, שהרמב"ן אומר שבעצם ששת הפרשיות הראשונות של חומש שמות, שנקראים ימי השובבים, אלה המשכים של חומש בראשית בפרשת לך לך. שם בפרשת לך לך נאמר בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גרז זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אומר הרמב"ן, כל מה שנקרא עכשיו, הפרשיות האלה, זה המשך של ברית בין הבתרים. הירידה למצרים הייתה כבר על ידי יעקב אבינו פרשת ויגש, שם ירדנו למצרים. לאחר מכן, יעקב אבינו הסתלק לבית עולמו, והיה קם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ובעצם ויענו, עינו אותם, ועשו להם צרות, זה פרשת שמות שקראנו בשבת שעברה, קראנו בתורה. וימהרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, ויקרקו קש לתבן, כל מה שקראנו בשבוע שעבר. השבת בעצם, אנחנו קוראים את החלק שגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. דן אנוכי, הקדוש ברוך הוא דן את המצרים, והגמרא, המשנה אומרת שמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש, ומשפט המצרים במצרים 12 חודש, והקדוש ברוך הוא נתן בפרשת וארא 7 מתוך 10 המכות נמצאים בפרשת וארא. כל אחד שקורא את מכות מצרים, ואני מתאר לעצמי שבעזרת השם כבר התחלתם להתכונן לימי הפסח, בעזרת השם ביום שני הבא כבר יש לנו ראש חודש שבט, נשאר לנו רק חודשיים וחצי עד פסח, ודאי שכל אחד כבר צריך להימנות על עשה, בעזרת השם בא משיח, בעזרת השם, ויקוים בנו השיבה שופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה, ואז בעזרת השם אנחנו נעבוד בפסח בירושלים עיר הקודש. וכשנהיה בירושלים עיר הקודש, אז אנחנו כבר צריכים להיות מוכנים לעניין הזה. אתם יכולים להוציא כבר אגדות של פסח, להתחיל לקרוא אותם, לא משנה אם זה ברוך יאמרו, נעימות יאמרו, אחד מהם, תקראו את זה, ובעזרת השם תהיו בקיאים בעל פה לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה. מה שנוגע אלינו, ישנה שאלה שרבים מעוררים אותה. מה השאלה שמעירים אותה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, לא צריך 10 מכות. מספיקה מכה אחת, מכה אחת ממושכת, למשל צפרדיה, המכה השנייה, הקדוש ברוך הוא היה נותן אותה עד שפרעה היה אומר, בבקשה תצאו מחר בבוקר. זה מה שהיה אומר. דם, הוא לא אמר שום דבר, כי פרעה לא סבל ממכת דם, כתוב בחז"ל, כי בבית שלו היה מים, וזה השכר לפרעה על זה שהוא גידל את מוישה בבית. אז היות והוא גידל את משה רבינו, אז בדם, מכת דם הוא לא סבל. אבל צפרדע הייתה מיועדת עליו באופן אישי, הוא בא בביתך, בחדר משכבך, במשארותיך, בא עליו באופן אישי המכה הזאת. נותן את המכה הזאת במשך חודש, חודשיים, ואז פרעה יגיד, בבקשה, תוציאו מפה ומהר. למה צריך 10 המכות? מה מונח כאן? אז כמובן שיש הרבה ביורים, אחד הביורים, שזה לא רק מכות למצרים, זה גם בית ספר לאמונה לעם ישראל. כי היה כאן בחינה של נגוף ורפו, כתוב בזוהר הקדוש, נגוף למצרים ורפו לישראל, ועם ישראל למד אמונה, כל אחד ואחד, כל מכה לימדה את עם ישראל אמונה, ותכף נראה עוד כמה וכמה לימודים שלמדנו מזה. השאלה שנשאלת, למה החלוקה, כך שואל הפרי צדיק בפרשת שבוע הבא, פרשת בור, שואל רבי צדוק על כהן מלובלין, שאלה נפלאה, למה החלוקה של המכות זה 7 ו-3? יש לנו 7 בפרשת וירא, ועוד 3 יש לנו בשבוע הבא, כבדול כולם הרמז, בוא אל פרו, בוא ב' וא' ביחד 3, יש לנו עוד 3 מכות, הרבה חושך ובכורות. למה החלוקה הזאת של 7 ו-3? לא שהחלוקה, לא שהדבר הזה כל כך קשה, היא צריך לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר, אף פעם לא קראו את 7 המכות בבת אחת. כיוון שבתקופה של עזרא הסופר, כל פרשה הייתה מחולקת ל-3, כי ספר התורה קראו במשך 3 שנים. אז יכול להיות שבשבת אחת קראו 4 מכות, בשבת אחרת קראו עוד 4 מכות. זה לא חייב להיות שזה היה בצורה הזאת. היום החלוקה היא 7 ו-3, אבל לא תמיד חייב להיות זאת החלוקה בצורה הזאת. זה ודאי שהדבר הזה מחייב ביור מה מונח כאן, מה היסוד שכתוב כאן. אנחנו בעזרת השם ננסה לבאר את הדברים. רבי יהודה, כולנו יודעים שיש 10 המכות, דם צפרדי הכינים, אבל רבי יהודה יונתן בהם סימנים, דצח עדש באחר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה זאת אומרת רבי יהודה יונתן בהם סימנים? כתוב על כולם, גמרא במסכת מנוחס, אומרת הגמרא, הגמרא שמדברת על המידות של שתי הלחם, של לחם הפנים, אז רבי יהודה נותן שם סימנים, כך אומרת הגמרא, למידות של כל אחד ואחד, אומרת הגמרא, יש שם סימן, זדד יהז, אומר שם תוספות במקום, בעלי בפירוש תוספות במקום, הוא אומר שם בפסקי תוספות, שרבי יהודה היה רגיל לתת סימנים, זה צח חדש באחר, אז גם שם, הגמרא במינוחת, על סדיקווה, והוא נותן סימנים. יש הרבה, הגמרא בעירובין אומרת, עומר רב חיסדה, אין תורה נקנית אלא בסימנים. סימנים, מה זה סימנים? כמו פזר קשב, מצאנו אחד, מצאנו יקנהז, במסכת פסוחים, מצאנו יעל כגם, מצאנו הרבה סימנים. אבל בדרך כלל אנחנו לא משתמשים בסימנים, ורבי יהודה, אתה מוצא כמה מקומות שהוא נתן בהם סימנים, אחד מהם זה דצח חדש באחר. צריך לדעת שמדרש רבה, אותו דבר פרקי דרבי אלעזר, פרק למתת, אומרים חז"ל שהמטה של מוישה רבנו, שנברא בערב שבת בין השמשות, כמו שאומרת המשנה באבות, ב10 דברים שנברו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה המטה, הכתב, השמיר, יש שם גם את המטה של מוישה רבנו. המטה של מוישה רבנו, אמר רבי יהודה, היו כתובים עליו 10 המכות. איך היו כתובים 10 המכות? דצח עדש באחר, כך הם היו כתובים על המטה. בשעה שהמטה יצא מגן עדן וניתן לאדם הראשון, היה כתוב עליו דצח עדש באחר. המטה הזה היה עשוי מאבן שנקראת צנע פריון, במשקלו היה 40 סאה. אמנם תמצאו ביאלקוס הרובני, הוא כותב שהמטה היה מעץ והיה חלק מעץ הדעת לשעבר, אבל מה שכתוב בחז"ל, במדרש רבה גם כתוב שהיה מאבן צנע פריון, אבן יוקרתית מאוד, והאבן הזאת הייתה משקלה 40 סאה. מה היה כתוב עליה? היה כתוב עליה דצח עדש באחר. אלה הדברים שהיה כתוב על המטה. אותו דבר מופיע גם בפרקי דרבי אלעזר, אותו דבר מופיע גם במדרש, דברים מפורשים. אז כאן חוזרת השאלה, כבר לא רבי יהודה נותן בהם סימנים, הקדוש ברוך הוא נותן סימנים. אם אתה אומר שהיה כתוב על המטה דצח עדש באחר, אז זה לא רבי יהודה נותן בהם סימנים, זה כבר במטה עצמו, הקדוש ברוך הוא, כשהוציא את המטה מגן עדן, היה כתוב על זה דצח חדש באחר. המעניין הוא שכתוב בתרגום יונוס המנוזיל בפרשת בשלח, בעזרת השם עוד שבועיים נקרא את זה, שם כתוב בתרגום יונוס המנוזיל שעל המטה היה כתוב לא רק המכות, אני אקרא לכם את הפסוק, יש שם חידוש עצום, מופיע בפרק י' פסוק כ' א', נקרא את התרגום יונוס המנוזיל, זה הולך על הפסוק וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה ויבקו המים. על הפסוק הזה אומר התרגום, משה רבנו לקח את היד שלו ושם אותו בחוטרא רבה ויקירה, דידברי מנשירותא, זה מה שנברא בערב שבת בין השמשות, ובי חקיק ומפרש שמה רבה ויקירה, על המטה הזה היה שם רבה, שם הגדול, שם המפורש והגדול, וחוץ מזה היה שמע ואיסרתי אטוותא, פירוש הדבר דימך ית מצרי, היה כתוב שאת 10 המכות שבהם היכו את המצרים, ותלת אהבת אלמה, 3 אבות העולם היו כתובים על המטה, ושית אמהתא, 6 האמהות, פעם ראשונה שמישהו כותב 6 האמהות. מי זה 6 האמהות? לא רק 4 האמהות, גם בלהה וזלפה היו כתובים. חידוש גדול, ששת האימהות, כך הוא כותב כאן. מה נעשה עם מה שכתבנו, ארבעה מיודע, ארבעה אימהות? אני לא יודע, אולי בהגדה החדשה נטפל בזה. כרגע יש לנו כאן שש אימהות, דבר חדש, זה מה שמופיע כאן. ושיט אימהה, ותריסר שבטוי די יעקב. ו-12 השבטים של יעקב אבינו, 12, יש פה. 12 השבטים של יעקב אבינו, יש לנו כאן בסך הכל מה שהיה כתוב על המטה של מוישה רבינו. אז למדנו כאן שהמטה עצמו היה כתוב עליו דסה חדש באחיו, היה כתוב עליו, והשאלה למה זה היה כתוב פה דסה חדש באחיו, מה כתוב כאן? כדי להבין את הדברים, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת, בואו נראה דבר נפלא. בפרקי דרב לזר שואלים חז"ל, איך הגיע המטה הזה למוישה רבינו? מה היה המסלול של המטה? אומרים חז"ל, המטה נלקח מהאדם הראשון, הוציא אותו מגן עדן, מסר אותו לחנוך, מחנוך זה עבר לנוח, במנוח זה עבר לשם בנו, משם זה עבר לאברהם, יצחק ויעקב, מיעקב זה הגיע ליוסף, ואחר שיוסף נפטר לבית עולמו, פרעה עשה על העמה של הבית של יוסף, לקח את כל מה שהיה שם, כולל גם המטה, וברגע שהוא לקח גם את המטה, יתרו, שהיה אחד מהיועצים והחרטומים של פרוי, חמד את המטה הזה ולקח אותו, גם הוא עשה על העמה, וסחב אותו אצלו הביתה, סחב אצלו, גם ביידן סוחב מסמכים, גם זה סוחב, כולם סוחבים, ברוך השם, סחב מסמכים, ושם את זה אצלו בגינה, והכל היה בסדר גמור, אף אחד לא הצליח להוציא את המקל הזה החוצה, אף אחד לא הצליח להוציא את המקל, עד שיבטיח יתרו שמי שיקח את המקל, הוא יקבל את הבת שלו. אבל מה לעשות, כולם נוסעים, כולם רצו להיות חתנים של כהן מדיין, אבל זה לא הלך. עד שבא מוישה רבינו וראה כתוב על זה את השם המפורש ודסה חדש באחר, אז הוא סחב את זה החוצה, וזה המטה שהגיע לידיים של מוישה, זה המטה המפורש. טוב, עד כאן הדברים ידועים, מפורסמים, ואין מה לנו להוסיף על הדבר הזה. אני רק רוצה לעמוד על שאלה אחת, שרבותינו דנים בה. אנחנו אמרנו שבפרשה הזאת אנחנו נדבר על העניין של גם את הגוי אשר יעבוד דודן אנוכי. בספר ייטב לב, בפרשה סלך לכו, הוא מדבר על הפסוק הזה, וגם את הגוי אשר יעבוד דודן אנוכי, הוא כותב דבר מעניין מאוד בשם הארי. הוא כותב שהשם של הקדוש ברוך הוא שנקרא א' ד' נ' י', אנחנו היום לא מבטאים הוויה, מבטאים רק א' ד' נ' י', הוא אומר במרכז של השם הזה נמצא ד' נ', זה מה שנמצא במרכז, דן. זה נמצא בתוך השם הזה. רק כדי שלא, השם הזה לא ייתן מכה חזקה, הוא מוקף באלף של אלוקים, ומוקף ביוד של הוויה. משני צדדים, יש לו אלף של אלוקים ויוד של הוויה, בהם צדן. אומר הקדוש ברוך הוא, שאני אדון את מצרים, יהיה וגם את הגוי אשר יעבוד, הוא דן אנוכי. אני אדון אותם בלי שום גרחמים, בלי שום דבר, בלי אלף ובלי יוד. הדין יהיה מוחלט, מה שנקרא, גם הגוי אשר יעבוד, הוא דן אנוכי. אלא מה? הוא אומר שהיות והמכות של מצרים כתוב בחז"ל היה נגוף ורפו, היה נגוף ורפו פירוש דבר, מצד אחד נגוף למצרים, מצד שני רפו לישראל, אז היה צריך להשתמש בכל מיני וריאציות של השם הזה שנקרא א' ד' נ' י'. לכן בשעה שהקדוש ברוך הוא מטיל על מוישה רבינו את השליחות הזאת, משה רבינו לא רוצה לקחת את השליחות, מה הוא אומר? שלח נא ביד תשלח. אומר הארי הקדוש, נא ביד זה אותיות נא ויד אותיות א' ד' נ' י'. אמר מוישה רבינו, שלח נא ביד נא נון א' ביד י' ד'. אומר הספר ייטב לב על פי הארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במצרים, הוא היכה אותם ביד. מה זה יד? יד זה שם הוויה, הוויה זה י' זה הוויה, והדלת זה דלת של הדין. איפה הוא היכה אותה? כתוב בפרשת דבר כתוב, הנה יד השם הויה. ביד חזקה יגרשם וביד חזקה ישלחם. שם מופיעה המילה יד, יד זה המכה הזאת שיהיו דלת. מצד שני, עם ישראל יצא מצרים, דבר נע באוזני העם, וישאלו את מעשרהו וישם את ראותה כלי כסף וכלי זהב. שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, שיקחו את השלל, אז הוא מתמצא במה? באותיות שנקראות בשם נע, זה האותיות שהוא משתמש. אז הוא אומר, השילוב של שלח נע ביד תשלח, זה שילוב של א' ד' נ' י' בשתי הכיוונים. טוב, כדי להבין את העניין הזה, מה זה החלוקה הזאת של דצה חדש באחר, אז יש מפרשים רבים שאומרים שהמכות האלה בסך הכל באים לבאר את הסדר של המכות. שתיים ראשונות היו בהתראה, השלישית בלי התראה. שתיים ראשונות בהתראה, השלישית בלי התראה, ואותו דבר גם באח, שתיים ראשונות בהתראה ואחרון לא. למה? בגלל שהשתיים הראשונות היה בהם עונשי מוות, ויודע בהם עונשי מוות, לכן נאמר בהם התראה. השלישית לא היה בה עונש מוות. למשל דם, אין זה בתקנת חיים. למה סכנת חיים? אין מה לשתות דם, נגלים, אין מה לשתות. רק מי שרצה לשתות צריך לשלם כסף ליהודים. הם מכרו, ממכה זו השאירו בני ישראל. זה היה תחילת העושר שלהם. אז זה החלק הזה של גם את החלק הזה של הרכוש. מי שלא היה לו מה לשתות, היה מת. אתה לא יכול לשתות, אם אתה אין לך מה לשלם, אתה מת. אז זה החלק של מוות. גם הצפרדיה כתוב, הייתה הורגת בהם. כתוב בחז"ל שהצפרדיה הייתה נכנסת בתוך המעיים ונתקעת בתוכו. אם נתקע לך 2-3 צפרדים בתוכו, אתה צריך משהו שיפתח לך את הקיבה. זה סתימת קיבה, אתה אין לך מספיק מחלקת כירורגיה כדי לשחרר את כל הצפרדים. נו, אז מה לעשות? אז יהיו תקועים. אז מלא תקועים. כתוב בארי הקדוש, בזוהר, בפרשת השבוע, כותב הזוהר, שכל מי אחרי מכת צפרדיה הם לא אכלו יותר, נתקע להם הצפרדיים, אחרי זה מה? הם גם לא ישנו, כי הצפרדיים צפצפו כל היום וכל הלילה. המושג הזה מת מעייפות נולד שמה. הם פשוט לא ישנו ימים. למנדה אמר שהמכה הזאת לקחה 3 שבועות, הם 3 שבועות לא הצליחו להירדם. מהרעש, אתה רואה שמשה רבינו צעק על דבר הצפרדיים. מה זה דבר הצפרדיים? המכה של הצעקות של הצפרדיה היה הרבה יותר מהצפרדיה עצמה שנכנסה בכל הבתים וקפצה עליהם. הרבה יותר. ולכן הוא אומר, אנשים לא ישנו ולא אכלו, מה אתה עושה בן אדם שלא יושב ולא אוכל? הוא מתמוטט. אנשים הלכו ברחובות, אומר הרי, פשוט נפלו כמו זבובים. נפלו ככה, מתים, זה מה שכתוב. המכה הזאת הביאה להם, אם תעלם אנשים של מוות. אז מכל מקום שהיה אנשים של מוות, יתרו בהם. כלים, זה המכה השלישית, לא מתים מזה, אתה מתגרד. נו. יש את זה כמעט בכל בית היום, אז זה לא בעיה. זאת אומרת, זה לא נעים, שם היה קצת כלים יותר גדולים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל הוא אומר, זה לא סכנה של מוות. אחרי זה המכה הבאה, גם היא סכנה של מוות. יש לך הדש, יש לך אהוב ודבר, זה שניהם סכנות של מוות. אחרי זה שכין, רק מתגרדים, הוא אומר שוב מתגרדים, זה לא סכנה. הברד זה כבר שוב פעם סכנה. אחרי זה הרבה, זה גם כן סכנה, למה? הרבה אכל את הכל, וגם אכל אותם ביחד עם זה, כמו שכתוב בחז"ל, חושך זה לא סכנה. אז לכן חושך לא יתרו, כל אחד 2 התראה ו2 בלי התראה. יש כאלה שאומרים שלכן החלוקה הזאת של צח הדש, באחיו, זה כנגד 2 התראות תחילה והשלישית לו. טוב, נפלא ביותר, אני לא חולק על הדברים, כך כתוב ברבותינו הראשונים, ונמשיך הלאה בדרך הזאת. אני רוצה ללכת בדרך אחרת לגמרי, בדרכו של האברבנל והריטבו, ומי שאין לו לא אברבנל ולא ריטבו יכול לעיין בכלי הקר שמעתיק את דברי האברבנל, והוא אומר דבר נפלא ביותר. אומר האברבנל, במצרים היו 3 סוגים סקטורים של אנשים. היה סקטורים של אנשים שלא האמינו כלום, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא ולא ברא את העולם ולא מנהיג את העולם, כלום, לא מאמינים בכלום, מה שנקרא בשפה שלנו איתאיסטים, לא מאמינים בשום דבר. זה חלק אחד. חלק אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מאמינים שהוא ברא את העולם, אבל אחרי שהוא ברא את העולם הוא לא מתעסק כאן למטה, זה לא מעניין אותו מה נעשה כאן למטה, מה שיש פה כמה מיליארדים של אנשים, הקדוש ברוך הוא לא מתעסק עם זה. זה מה שנקרא, ברא את העולם, אבל אינו משגיח בשפלים. הוא לא משגיח בשפלים, הוא לא משגיח במה שנעשה למטה. יש כאלה שאמרו, מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, משגיח על שפלים, אבל אינו משנה את הטבע. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה עובד באופן אוטומטי. השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, יש סתיו, יש אביב, יש קיץ, יש חורף. אי אפשר לשנות את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מה שנקרא, יש כבר סדר של העולם, הוא לא ניתן לשינוי. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא משגיח השפלים, אבל הוא לא משנה את הטבע. השמש לא תזרח פתאום במערב ותשקע במזרח. יש סדר, העולם עובד על פי סדר. יפה מאוד. רבותיי, באמונה צריך לדעת שמאמינים יש כל מיני סוגים. זה מ-1 עד 100. אם תיקח את 100 כמקסימום, יש ב-100 מעטים אנשים שהגיעו למעלה. אני לא רוצה למנות אותם. הרמב"ם במורה נבוכים כמדומני, אומר על 4 שבסך הכל הגיעו לטופ של האמונה. 4. מכאן ואילך, הסקאלה היא גבוהה. יש אחד שיכול להיות עם זקן גדול וכובע סומררו ופאות מסולצלות, ויש לו רק 50% אמונה. 50% אמונה? כן. הוא מתפלל 3 תפילות ביום ולומד, אבל האמונה שלו היא מה שנקרא, היא לא 100%. איפה? ניקח דוגמה, מה שמדבר עליה חזוניש. חזוניש מדבר על, לא צריכים להגיע לחזוניש בשביל זה. זה כתוב כאן בפרשה הקודמת שקראנו בשבוע שעבר. משה רבינו מגיע ועושה בפני עם ישראל את האותות, נכון? עושה את האותות בפני עם ישראל, וכולם רואים, וואו, נכניס את היד שלו, נזדת מצורת, זורק את המטה, נהיה לנחש, והכל בסדר גמור, כולם מאמינים בו, שופך את המים, נהיה דם, הכל בסדר. יפה מאוד. נו, אז כולם מאמינים, נכון? ככה הקדוש ברוך הוא אמר, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון, וכולם האמינו למשה רבינו. כך אומרת התורה, ויאמן העם, העם מאמין, ומשה רבינו הגיע הגואל. נקרא את הפסוקים, סוף פרק ד', וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל. אתה מדבר כאן על הזקנים שהנהיגו את עם ישראל במצרים, 70 זקנים. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם. הקדוש ברוך הוא מעיד, הם מאמינים, אמונה, כתוב בתורה, מאמינים. וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וירא את עוניים, ויקדו וישתחוו. הודו על כך שהקדוש ברוך הוא שלח להם את הגואל משה רבינו. בראבו. מה הקורא כותבת? ויאמן העם. מאמינים? בטח מאמינים, כתוב בתורה. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל. שואל רשי, איפה הזקנים? איפה הזקנים? אומר רשי, ברחו אחד אחד. אמרת מאמינים, לא? אומר, תשמע, אנחנו מאמינים. אבל אתה לא יודע מה יש בהמון של פרעה, אתה יודע מה יש? יש שם עריות משוחררים. זה לא פינצ'ר, זה עריות, זה לא עריות של הספארי, כולם זומבי. זה עריות שמסתובבים, הם נושכים וטורפים בן אדם. מה, תיכנס לתוך הארמון של פרעה? 400 עריות היו שם. מי ייכנס בתוכו? מה עשו? הלכו עם משה ביחד, בהתחלה שוערו לו יומים על ימי מלך. אחד אומר, וואו, השארתי את הגז דלוק. אני רץ הביתה. לאט לאט, כולם ברחו אחד אחד, נשארו רק משה ואהרון ביחד, הלכו. אב היה מנה, אמרו לו, שמע, אנחנו מאמינים, אבל תלך היום, נראה, אם אתה חוזר, מחר נלך איתך. אז אתם מאמינים או לא מאמינים? כן. מאמינים, אבל תראה, בוא, תלך היום, מחר נאמין. היום זה ככה, יפה מאוד. אז מה, זקנים לא? זקנים, אבל מה שנקרא, הם מאמינים. אבל מה שנקרא, אל תיבנו לידי ניסיון, כדי שלא נבוא לידי ביזיון. שמעתי פעם על רב אחד שנתן דרשה שלמה בענייני ביטחון, דיבר, ששום עלה לא נופל בלי הוראה של הקדוש ברוך הוא, ואף אחד שמטטה לא יפגע, וכדור אין כדור טועה, כל אחד יש לו כתובת, ונתן אמונה שאם אתה הולך ברחוב וקופץ עליך כלב, אם לא נגזר עליך מהשמיים, הוא לא יעשה לך כלום, ואם נגזר לא יעזור שתברח. ונותן אמונה, דיבור, מחזיר וכונה, שעה שלמה, כולם יצאו מאמינים חבל על הזמן. פתאום, אשר נאמר כאן בבימי לדבר, פתאום נכנס רוטוויילר בגובה 2 מטר, נכנס ישר אל הרב, ישר, באופן ישיר, משום מה הוא מספט את הרב, קפץ ישר לדרשן אליו, והרב ראה את הרוטוויילר ככה, פתח את החלון, היה פשיק קפץ החוצה. אחרי שסילקו את הרוטוויילר, אמרו לו, מחו לך, הוא יצא, יצא הכלב החוצה, אמרו לרב, לא הבנת, אמרת שאתה יש לך ביטחון, וכלב לא נוגע בכלום, אז מה ברחת? הוא אומר, יש לי ביטחון. אז למה ברחת? אומר, זה ליתר ביטחון. יש דבר שנקרא יתר ביטחון. יש החזוניש קורא לזה זמרי ביטחון. החזוניש זה השם שלו, קורא לזה זמרי ביטחון. מה זה זמרי ביטחון? אומר החזוניש, אני אתן את הדוגמה שלי, הוא גם מדבר על זה, אבל בוא ניקח את הדוגמה שלי בסייעת הדשמייר. אומר החזוניש דבר נפלא. דע לך, אומר החזוניש, שכאשר אדם שברוך השם הולך לו הכל טוב, מה זה ברוך השם? התחתן טוב, ילדים טובים, פרנסה חבל הזמן, יש לו רשת סופרמרקטים, הכל מצליח, יש לו רשת אחד עם 17 קופות, עובד מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, הכל עובד על הצד הטוב ביותר, כך אומר החזון איש, וכשהשעה משחקת לו והכל עובד יפה מאוד, כשהשעה משחקת לו, הוא זמר ביטחון, אומר החזון איש. מה את אומרת? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כל היום מנופף למעלה, הוא שר הקדוש, אנחנו אוהבים אותך, הכל טוב. רבו. אבל מה? הוא גם מחלק ברכות, כי הוא מצליח, אז הוא יודע לחלק ברכות גם כן. איך הוא מחלק ברכות? הוא קנה ערבות, הוא קנה מורביות. אתם יודעים מה זה מורביות? הוא קנה ערבות ארוכות כאלה, מורביות, ארוכות, והוא מעיקה בהם, זה ערבות של 2.5 מטר כל אחד, כזה מין, והוא נתן מכות ככה 5 פעמים, כשיטת הארי הקדוש, אחרי שהוא גמר להכות, הוא אסף את כל המורביות האלה, ושם כל עלה בתוך לימינציה. שם אותו בלימינציה, יצא לו איזה 5,000 לימינציות כאלה, ועכשיו הוא חלק את זה כסגולה לפרנסה. זה סגולה לפרנסה, זה גם דפקו בזה את הערבות, ואחרי כל ההשפעות של סוכות. בקיצור, יופי לך מזבח, יופי למזבח, עשה מזה הזה, שם את זה בכיס. כל אחד שהוא ראה אותו עם פנים נפולות, יעקב, מה קרה לך? הוא אומר, בלה, אני עובד באינטל, קראתי מודעה, הולכים לפטר עכשיו 8,000 איש באינטל. מי יודע אם זה לא יהיה עליי? אל תדאג, אומר, בוא, תלך, מכניס את היד לכיס, מוציא הערבה, אומר, קח את זה, אל תסיר את זה מעמך, רק במקווה. הכל הזמן אתה הולך עם זה, צמוד אליך כל הזמן. יום חמישי בערב אתה מדליק נר לרבי בעל הנס, ואתה רואה ניסים מעמלה מגדר הטבע. מה זה? אבל הזמן. כולם התפתחו חוץ ממך. אתה תהיה רגוע כל טוב. מה זה? זמר הביטחון מחלק בביטחון ברכות. אומר החזון איש, יום אחד רואים אותו עם פנים נפולות. בא אליו היעקב הזה, אומר לו, מה קרה לך? תראה אותך, אתה נראה נפול. אומר, אתה לא ראית? אומר, מה? ממול פתחו שלט, שמו שלט ממול. כאן יפתח סניף של רמי לוי. מולי, אין לו איפה לעשות תפר, רק פה מולי? לא הבנתי, מה קרה? חסר מקומות? התיישב עליי ושם הוא מוסלח סניף. אמר לו, מה אתה בלחץ? אתה כזו בחוזן, מפרני רעמים, את ביצי כלים. מה אתה בלחץ? מה קרה? הכל בסדר. אומר, אתה יודע מה? יש לי משך רעיון. יש לי פה עלה של ערבה. אתה יכול לשים את זה אצלך בכיס, תדליק אמר בעל הנס, ידלק כל השלט. אל תדאג. הוא אומר חזון איש, מתי יש לו ביטחון? כשהכל זורם. אם משהו מתחיל, קצת הוא לא, אז פתאום כבר אין ביטחון. לא הבנתי, הערבות לא עובדת? מה, חשבת שזה עובד? הוא אומר חזון איש, זה זמרי ביטחון. פירוש הדבר, שאדם נמצא בשאלה של ביטחון, זה מכאן ועד כאן, יש כאלה שהם אפס. שום דבר, לא מאמינים בכלום, אין כלום, כי לא היה כלום. זה פרוי. יש כאלה שאומרים, לא, מאמינים שיש אלוקים, אבל לא משגיח השפלים, הוא לא מתעסק מה שנעשה כאן למטה. יש כאלה שאומרים, לא, יש כאלה שמה? שאומרים, הוא משגיח השפלים, אבל לא משנה הטבע. אומר אברבנאל, כותב את זה הקליוקור, אומר אברבנאל, דע לך, שהחלוקה היא חלוקה של שלושה אנשים, שלושה סקטורים של אנשים. מה הסקטורים של האנשים? סקטור אחד זה פארוי, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח, לא מכיר כלום. משה רבינו בא, איך הוא עבר 400 חסמים של עריות ודובים נכנס אליך? אתה לא יכול לשאול את עצמך. הרי למה שמת שם עריות? כדי שאף אחד לא יחדור את השערים האלה. והם עברו 400 שערים וחזל אומרים שהעריות הלכו אחריהם וליקקו להם את הרגליים. אתה לא תשאל את עצמך פארוי, איך יכול להיות שהם נכנסו? איך יכול להיות שהם הסתננו? אין שאלות, הכל בסדר. הוא אומר, לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו. הוא אומר, אתה יודע מה? אומר המדרש. אמר לו, יש לי ספר, דפי זהב עם כל האלוהים שבעולם. בוא נפתח לחפש אותו. איך אמרת, קוראים לו? הוא פותח את הספר, אומר, לא, לא כתוב. יש לי פה אלוהי צידון, יש לי פה אלוהי עמון, יש לי פה אלוהי מואב, לא מכיר אותו. לא מכיר, לא היה כלום, כי אין כלום. אין שום דבר, לא מכיר. יפה מאוד. זה פארוי. אמר קדוש ברוך הוא, אתה לא מכיר? בוא נעשה לך היכרות. נתן לו שלוש מכות ראשונות, זה נקרא מבצע היכרות. נתן לו דם, צפרדע הכינים, זה מבצע היכרות. מה המבצע? נתן לו דם, שם הוא לא חטף מכה. במכה דם הוא רק שמע הפגנות שאין מה לשתות, ולוקחים כסף וזה, אבל הוא אישית לא קבל שום דבר. למה? כיוון שהוא גידל את מוישה רבינו, אומרים חזל. אז לכן היה לו מים, אצלו זרם המים כרגיל. באה מכה צפרדע, שנכנסה אליו למיטה וקפצה ונכנסה בו מכל הכיוונים ומכל המקומות, שם כשהוא מבקש לסלק את הצפרדעה, מה הוא אומר? התירו להשם ויסר ממני הצפרדעים. מקודם אמרת, אתה לא מכיר אותו. פתאום איך נהיית? התירו להשם, אמרת שאתה לא מכיר אותו. הוא אומר, כן, התחלתי להכיר. הוא השם, הוא השם, מבצע היכרות נתפס. בצפרדעים הוא כבר הכיר. רבותיי, מגיע מכת כינים, כבר השמאל מגשיר, גם הבגץ מכיר. הוא מגיע למכת כינים, אומרים החרטומים, אצבע אלוקים היא. מה, איך אתם? מה זה החרטומים? החרטומים זה השמאלנים, זה אותו דבר. אותו דבר, אלה שמה? אלה שבאים מאחורי המלך ועושים לו את כל הבלגן מאחורה, זה החרטומים. פתאום גם הם עודים אצבע אלוקים היא. נו, אמרתם אין אלוקים? פארוי אמר במכה שנייה, החרטומים כבר במכה שלישית. אומר אברבנאל, אבל יש עוד סדרה. מה הסדרה הבאה? נקראת בשם עדש. מה זה הדש? לאלה שאמרו שהקדוש ברוך הוא נמצא, ברא את העולם, אבל הוא לא מתערב בקטנים. הראה הקדוש ברוך הוא שמכת הרוב לא נכנסה לגושן. אם הוא לא מתערב, אז לך ידעו לא להיכנס לגושן. אין כאן אין שליטה לחיות, נכון? לא כתוב אין כניסה לחיות, ונכנס, לא נכנסו, למה? הקדוש ברוך אמר להם לא להיכנס. מכת דבר, מה כתוב? ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. מאיפה יודעים איזה עץ של יהודי ואיזה עץ של מצרי? מאיפה יודעים? פירוש הבא שהקדוש ברוך הוא יודע להבחין, אז הוא כן מתעסק בשפלים. לכן בא שלוש מכות האלה. ואז אחרי זה אומרים, כי אני השם בקרב הארץ. הקדוש ברוך הוא רואים שהקדוש ברוך הוא כן מנהיג בקרב הארץ. המכה השלישית, הסדרה השלישית, נקראת באח. מה זה באח? הוא אומר, ברד הרבה וחושך. ברכת בחרות היא בפני עצמה, לא שייכת לשלשה הזאת. הוא אומר, מה יש שם? שם המכה הזאת אלה שאמרו שיש קדוש ברוך הוא, והוא משגיח על שפלים, אבל לא משנה את הטבע, הרע למה קדוש ברוך הוא. ברד, אתם ראיתם פעם ברד? הקדוש ברוך הוא עשה קונחייה של ברד בתוך זה אש וסגר אותו כמו כזה יכולים לזה, כמו צדף, סגר אותו ככה משני הצדדים והיה סגור ככה, יופי. אמר, אתם רואים שאני יכול לעשות שלום בין אש ומים? איפה אתה עושה שלום כזה? רק אם יש סיר של צולטם שמבדיל בין האש למים. ופה הפשוט עשו שלום ממרומיו, כמו מיכאל וגבריאל, עשו שלום ממרומיו, יפה מאוד. מה קרה במכת חושך? היה אפשר למשש את החושך. אז הקדוש ברוך הוא שליט גם על החושך, אתה רואה שהוא משנה. סגר את השמש על המצרים, והיה יש חושך. מכת הרבה, רוח קדים נעשתה את הרבה, פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא גם שולט על הרוח. אז הקדוש ברוך הוא הראה להם, אתם אומרים שהוא לא משנה את הטבע, הוא משנה את הטבע, עושה שלום בין אש למים, והקדוש ברוך הוא עושה... להראות לך שרוח נשא את הרבה, קדוש ברוך הוא שליט על הבריאה. אלה הדברים האלה שישנם כאן בשלושת המכות האלה שנקראים בצח הדש באחיו כנגד שלושה סקטורים. אם היה לנו את האפשרות, תאמינו לי, הייתי עכשיו לוצא למסע של 10 שבתות עד פסח, או יותר מ10 שבתות יש לנו, עד פסח לדבר כל שבוע על מכה, ואם יש יותר לדבר על זה 2 שבתות. פשוט פעם אחת, מה שנקרא, לפתוח את המכות האלה ולשים אותם על השולחן, שאנחנו כולנו שנרגיש את המכה ונבין מה יש כאן במכה הזאת. מה עשה הקדוש ברוך הוא בשינוי סדרי תבל, שהקדוש ברוך הוא הפך את כל העולם כדי להראות מופע שאין כדוגמתו במצרים. צריך לעשות את זה פעם אחת, בעזרת השם רק הציבור תגיד, עוד פעם צפרדים, מחייך, די, כמה אפשר. אז לכן, אין לנו ברירה, ננסה לתמצת. אני רוצה לדבר היום על מכה אחת, אבל גם מה שאני רוצה להוציא מהמכה הזאת, למרות שכבר דיברנו עליה, והיא נמצאת כבר בספרים, אני רוצה להביא דבר חידוש שראיתי ברב צודק הכהן מלובלין, וממנה ללמוד דבר נפלא על הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימי השובבים, השבת השנייה של השובבים, וללמוד בעזרת השם כמה וכמה יסודות נפלאים. בחז"ל הקדושים, במדרשי חז"ל, רבא, שמעוני, ברדיקות הראובני, תנחומה, כל מה שתרצו, חז"ל הקדושים מנסים להבין למה הקדוש ברוך הוא הביא מכת צפרדיה ולא מכת נחשים, למה הוא הביא מכת ערוב ולא מכת עכברים, לא, למה הקדוש ברוך הוא השתמש בזה ולא בזה, למה בדם הוא לא עשה להם במקום דם, אני יודע מה, שיסיד, שכל המים, למה הקדוש ברוך הוא עשה שכל המים יהיה עם סיד, ברוך השם, כל המים יהיה מים מלוכים, אי אפשר לשלוט אותם. לא חסר אופציות, למה הוא בחר דווקא לעשות דם, למה דווקא צפרדיה, למה דווקא קינים. וחז"ל הקדושים הולכים לבאר כל דבר ודבר למה. פשוט הסברים נפלאים ביותר, מערכי חז"ל, בכל המערכות חז"ל מדברים על זה. אני רוצה ברשותכם לדבר על מכה אחת, שכבר דיברנו עליה, וגם שאני אדבר היום, יש עוד 3 שיעורים שאפשר להרחיב, על המכה הזאת ועל מה שלומדים מהמכה הזאת. אבל אין לנו את הזמן, לפחות משהו קטן ניקח משם. המכה שאני רוצה לדבר עליה היום נקראת מכת צפרדיה. היא המכה השנייה. בחרתי בצפרדיה כי בחז"ל הקדושים במדרש רבה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את הצפרדיה בששת ימי בראשית כמתנה לפרעה. הקדוש ברוך הוא בעלה, כך אומר המדרש, פרק י', אני אקרא את המדרש בפנים, אומר המדרש, אילולא הצפרדיה, איך היה פורע מן המצרים? חייבים צפרדיה. איך הוא יכניס את המצרים את המכה אם לא צפרדיה? מה קרה? נחשים לא טוב? מה, עכברים לא טוב? מה, למה צריך דווקא צפרדים? הוא אומר, לא, הוא צריך צפרדים. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר צפרדים. כך אומר המדרש רבה, אפשר לקרוא אותו, פרשת השבוע, פרק י' אות א', כאן בפרשה שלנו. אלמלא הצפרדיה, בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו, אומר המדרש. הוא עושה שליחותו בנחש, ואפילו בעקרב, ואפילו בצפרדיה. אומר המדרש, אבל תדע לך, שהקדוש ברוך הוא עשה את הצפרדיה, מה המטרה שלה? הוא עשה אותה עבור מצרים. רבותיי, נפלא ביותר. אני לא חולק על המדרש, אני רק רוצה להשיג בפניכם דבר אחד. רבותיי, ישנה גמרא בסנהדרין, סליחה, במסכת פסוחים, קי"ח. מביאה הגמרא מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין גבריאל. הקדוש ברוך הוא רצה, אברהם אבינו נזרק לתוך כבשן האש, וצריך לדעת שכבשן האש זה לא הייתה מדורה של ל"ג בעומר, וחז"ל הקדושים אומרים שאי אפשר היה להתקרב לאור כשדים. אור כשדים הייתה כזה להבה, כזה מין... זה שהיו צריכים לזרוק אנשים בקלע, בקלע. ומה את אומרת בקלע? מי שהתקרב לשם נשרף. אם רצית לזרוק אחד בתוך כבשן האש, איך עושים? שמו אותו כמו רוגטקה. אתם יודעים מה זה רוגטקה? כזה מקפצה, עושים טק, והוא נפל אף קדימה. ככה היה אף קדימה לתוך אורכזים, כי מי שהתקרב לשם נשרף, לא הייתה ברירה. זה אברהם אבינו טק, הוא אף לתוך כבשן האש ונזרק בתוכו, כך כתוב בחז"ל. טוב, נפלא ביותר. נו, השאלה היה איך מכבים את האש. איך מצננים את האש? מה עושים? גבריאל אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי, אני ארד לצנן את הכבשן. הוא אמר לו, לא, מה פתאום, אני אצנן. אני אצנן. הוא נפל לתוך האש בזכותי, בכבודי, אני אצלל. הוא נלחם בכבודי, נכון, לכבוד הקודם ברוך הוא. אני לא רוצה גבריאל, אני אעשה את זה. יפה מאוד. רבותיי, איך הוא חיבה את האש? קודם ברוך הוא ודאי, צינן את האש, כך כתוב. איך הוא צינן? נו, אז חשבתי, מה פתאום? הוא נתן הוראה לאש, תצנן. אחד מגדולי רבותינו הראשונים נקרא רבנו קלוינימוס. רבנו קלוינימוס, רש"י מביא אותו. תוספות במינוחס, כותב תוספות במינוחס, שהאדם הזה שנקרא רבנו קלוינימוס, התנבא בנבואות, כך הוא כותב שם. התנבא במעין נבואה, כך כותב שם תוספות. במסכת מינוחס, קופתת עמוד ב', ממש עמוד לפני האחרון, שם הגמרא, אומר רבי קלוינימוס, לפני פטירתו, התנבא בנבואות ככה, טוב, כך הוא מביא שם. אתם מבינים שזה לא דבר פשוט, אחד שנפנה לפני בעלי התוספות, רש"י מעתיק אותו, רבנו קלוינימוס. אומר רבנו קלוינימוס, הוא כותב כך, כשהשליך נמרוד בן כוש לאברהם ידיד הרחמה לאור כסדים, מה שזרק נמרוד בן כוש, זרק את אברהם הובינו לאור כסדים, יפה מאוד, איך כי כבדה האש, הקדוש ברוך הוא ציווה על הצפרדעים לכבות את האש. שמעתם פעם סופר טנקר? שמעתם? שיש מטרפות, אז מה עושים? בא מטוס כזה, נכון? שמה עושה? מטוס גדול, ולוקח מים מהים, נכון? הוא יורד למטה הים עם צינור, שואב בתוכו כמה עשרות אלפי ליטר, מגיע מעל המקום של הדלקה, מוריד לך ביחד כמה עשרות, בום! מוריד לך את זה ביחד, וככה מחבים את הדלקות. הוא אומר רבי קלוינימוס בלי צופר טנקר. מה עשה? אמר לצפרדעים, רבותיי, בבקשה, חוליה צפרדע, בבקשה, כולם למלא את הפה מים מהנערות, כל אחד עובר עושה פו, משפריץ מים על הכבשן ומכבה את האש. שמעתם? צופר טנקר הראשון, זה מכה צפרדיה, שהיה עוד מה שנקרא, עוד לפני שירדנו למצרים, אברהם אבינו באור כסדים, אתה מדבר איתי מה? בשנות ה-70 של אברהם אבינו, באיזה שנה זה? שנת 2020 לבריאת העולם. מדבר את יד מצרים, אתה מדבר איתי 450 שנה אחר כך, 430 שנה אחר כך. כבר שם אומר רבי קלוינימוס, השתמשו בצפרדיים כדי שיבוא מה? ירתים את הזה ויחבא את האש. בראבו, נפלא ביותר. עד כאן הדברים של רבי קלוינימוס. אני רוצה להקריא בפניכם ברשותכם, תנא ואליהו רבה בפרק ז'. שם מדבר בכל פרק ז' מה זה המכות. מה המכות שהיו במצרים? נקרא לפחות חלק מהם. צפרדע מפני מה בא עליהם? שואל, מה פתאום בא צפרדע? מפני שהיו אומרים להם לישראל, צאו והביאו לנו שקצים ורמסים ונשחק עמהם. המצרים האלה רצו להתעלל בעם ישראל, לגו לא היה להם, אז מה לעשות? רוצים לשעשע את הילדים אחרי צהריים, אז מה עושים? אמרו להם, בבקשה, לכו תתפסו לנו צרצרים. צרצרים, אתם יודעים, כזה קופץ, אתם מכירים את זה. אמר, בבקשה, תביאו לנו אריזות של 20-20, כל מצרי קנה את זה, והיה משחק עם הילדים אחרי צהריים, היה משחרר שתיים בסלון, ומי שתופס מקבל 5 שקל. זהו, קופצים, כל הילדים היו רצים, וזהו, ככה היו משחקים. קדוש ברוך הוא אומר, מה, אתם אוהבים ככה, אתם קופצים? נביא לכם משהו, קופץ, חבל על הזמן. למה צרצרים? נביא לכם צפרדעים. אומרים חז"ל, אמר קדוש ברוך הוא ככה, הבאתם את עם ישראל לרוץ אחרי צפרדעים, אחרי צרצרים, תקבלו מכה ויפה, כל אחד יקבל הביתה צפרדעים. יפה מאוד. אומרים חז"ל, מה זה הצפרדעים האלה? נכנסו להם בתוך כל מקום, איפה שהיה טיפה מים, נהיה צפרדע. אם אכול אוכל מהצלחת מרק, אוכל מרק, והוא מכניס את הכפית מרק לפה, מה נהיה לו מהצלחת מרק הזאת, מה? צפרדעים, פשוט נכניס בפנים, ברוך השם, נכנס בתוכו, זה לא מרק, זה מרק סמיך, ברוך השם, יש שם גם ג'לי של צפרדע, ונכנס בפנים, ברוך השם, יש צפרדעים, 1, 2, 3, עוד כמה כפיות של מרק, ואז מה קורה? סתום הכל, סתום, לא נכנס, לא יוצא, ברוך השם, הכל סתום, יפה מאוד. מתוך הקיבה שלהם, אומר המדרש, הם היו עושים קולות. היו עושים קולות, והיו הצפרדעים מדברים בטן עם בטן. איפה אתה? הוא אומר, אני אצל מוחמד. אצל מי אתה? אומר, אני אצל פרוק. ככה. הם היו מדברים ביניהם, שיחות דרך הבטן. טוב, יפה מאוד. והיו הצפרדעים אומרים, קו-קו. ככה כתוב בתנא ואליהו, קו-קו. ראיתי את זה בשבת שעברה. מה זה קו-קו? צפרדעים לא עושים קוקו, תרנגול עושה קוקו. מה זה צפרדעים עושים קוקו? טוב, אז שאלתי בשיעור אחד השבוע, מה זה קוקו? אז אחד אומר, שמע, צפרדעים עברו מוטציה מאז. היום הם עושים קוואקווה, פעם עשו קוקו, היום משתדרג. אחד אמר לי, לא, פשוט מה שהם עושים קוואקווה כשהם בחוץ, כשהם בפנים, הסאונד לא כל כך חזק. אז אחרי זה נשמע קוקו, לא נשמע קוואקווה. טוב, היות ולא מצאתי משהו אחר, אמרתי מה שתגידו אני מקבל, קוקו, קוקו, הכל בסדר גמור, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד, לא מבין, מה אכפת לנו איך עשו הצפרדים? מה אכפת לך? במכת הרוב הגיע אריה, איך אתה אריה? מה זה חידון, חידון גן חיות? מה אכפת לך מה הם עשו? זה עשה קוקו, אריה עשה וואו, עשה מיהו, מה אכפת לך מה עשו? מה? בשום מכה, דבדבתי, מכת הרוב, שום דבר לא כתוב, אריה עשה הא, והרמר עשה הוא, לא כתוב. אז מה קרה כאן? פתאום בצפרדים, אומר, אל תשאל, הם עשו קוקו. מה קרה? אז הם עשו קוקו, מה אכפת לי מה הם עשו? העיקר הרעש, הם עשו בום בום, גם טוב. מה אכפת לי מה הם עשו? תגיד שהם עשו רעש, זה הכל. אכפת לי מה היה בדיוק הצליל של הצפרדיה. מוזר מאוד. טוב, הלכתי לחפש, וברוך השם הקדוש ברוך הוא מצא לי מקום אחד, פתח לנו פתח. רבותיי, שבת שעברה, היה דבר נדיר שאין כמותו. מה הדבר נדיר? הפטרת פרשת שמות, כל עדה קוראת הפטרה אחרת. אשכנזים, הבאים ישרש יעקב. הספרדים, קוראים מה? דברי ירמיהו. התימנים, הפטרה אחרת, מספר יחזקאל. יש שם ועיד דבר השם, למור, בן אדם. זה הפטרה של התימנים. כל עדה, הפטרה אחרת. אין דבר כזה בכל השנה, רק בשמות, כל אחד קורא הפטרה אחרת. הלכת, התפללת עם תימנים, אחרי זה הספרדים, אחרי זה אשכנזים, שמעת שלוש סוגי הפטרות, חשבת אתה נמצא באזור בלי קליטה. מה זה? זה קורה ככה, זה קורה ככה, למה אפשר לקרוא משהו אחיד? בשום הפטרה זה ככה, יש לך הפטרה אחת, שהוא יותר ארוך אצל האשכנזים, יותר קצר אצל ספרדים, או להפך. אבל ככה, כזה מין מחלוקות כותביות, זה הבאים ישרש יעקב, זה דברי ירמיהו, והוא קורא שם הבן אדם, מה זה? מה החלוקה הזאת? טוב, רבותיי, אני רוצה לגשת להפטרה של אשכנזים. שם בספר ירמיהו, בפרק כ"ח, אומר הנביא, והיה להם דבר השם, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה אר שם, זה אר שם, זה הפטרה. אומר הזיקוקין דנורה, אחד המפרשים על התנת ואליהו, לא כתוב, מי אמר לך שכתוב קוקו? מי אמר לך שכתוב קוקו? מי ניקד את זה? מי ניקד? תנת ואליהו לא ניקדו אותו, אליהו נביא לא ניקד את זה. אז מי אמר לך שקוראים את זה קוקו? היה כתוב קו קו, אולי פרו אחרי שמע צפצופים נהיה קוקו. אבל מי אמר לך שזה הסיפור? מי אמר לך? אומר, לא זה הסיפור. הם אמרו קו לקו, זה מה שהם אמרו, קו לקו. למה הם אמרו קו לקו? מסיבה פשוטה מאוד, תראי רשי, בהפטרה שם, בספר ישעיהו, כותב רשי, מה זה קו לקו, צו לצו? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעניש אותם את אומות העולם מידה במידה. מה שהם עשו יחטפו בחזרה, קו לקו, צו לצו, מה שתעשו, עשיתם לעם ישראל, תחטפו בחזרה. צו לצו, זה המילים של רשי, כמידתה ימדוד להם, דיינו כמידתה ימדוד להם, פקודה על פקודה, עבודה על עבודה, קו של פורענות כנגד קו של עבירות שבידם, קו לקו, תקווה מול תקווה, יקבו וכולי, כך הוא מביא שם, יפה מאוד, מה הוא רוצה לומר? קו לקו, מה שעשית לא תחתוב בחזרה, מה אתה חושב, אתה תפגע בו ולא תקבל בחזרה? אותם מילים תמצאו בבעל הטורים, להבדיל בין הקודש ובין החול, כותב בעל הטורים בפרשת משפוטים, אומרת התורה, כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענו תענה אותו, צעו כי צעק אליי, שמו אשמע צעקתו, שואל שם בעל הטורים, מה זה? כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענו תענה, צעו כי צעק, שמו אשמע, למה? למה זה הכל פינג פונג? שמוע, ישמע, צעוק, יצעק, אומר בעל הטורים. מה שתעשה ליתום ולמנה, אם הם יצעקו, גם אתה תצעק. אם הם יבכו, גם אתה תבכה. אם אתה, מה שתעשה להם, תרתו בחזרה. במידה כנגד מידה. לכן כתוב, אם ענו, תענה. צעוק, יצעק, שמוע, ישמע, זה יהיה אותו דבר. פירוש הדבר, אומר הספר זיקוקין דנורה, באו הצפרדעים ואמרו לפרוי, קו לקו, אבל מה שעשית, תקבל בחזרה. תזכור עכשיו. כל המכות שהולכות לבוא, דן אנוכי, קדוש ברוך הוא לא סתם נתן מכה. כל מכה, מידה כנגד מידה, קו לקו. מה שעשית, מה אתה חושב? אתה תפסול מישהו? יפסלו גם אותך, יש פסקת התגברות. צו לצו, קו לקו. מה שתכתוב, תכתוב בחזרה. זה מה שכתוב כאן בדברים בסייעתא דשמיא. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין. רבותיי, גם מכת דם הייתה צו לצו, קו לקו. אז למה שם לא? למה הדגים לא אמרו? מה התשובה? הדגים לא מדברים. הם לא מדברים, אין לך שום קולות, הוא לא עושה שום דבר. אתה יכול לשמוע את הקול של הברז, אבל אתה לא שומע את הקול שלו. לא שום דבר. מי מדבר? הצפרדע מדבר. אז הוא איתך, מה לא, אדוני? שלום, בוקר טוב. קוראים לי צפרדע. תדע לך, מה שאתה הולך לחשוב עכשיו, מה שעשית שאתה בחזרה, זה קו לקו. טוב. רבותיי, מה זה עונשי הצפרדע? מה עונשי הצפרדע שיש לך כאן? עונשי הצפרדע פשוט מאוד. מידה כנגד מידה. מה מידה כנגד מידה? אני לא יכול עכשיו להקריב לכם. בספרים כתוב 15 דברים, שזה מידה כנגד מידה על מה שעשו הצפרדים. מה שהם עשו, כתוב בחז"ל, מביא השחל לתורה. הם עשו רעש ולא נתנו ליהודים לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית. לא נתנו. כתוב במדרש אחר, כתוב, רבי אליהו כהן מזמיר אומר, לא נתנו להם להתפלל, לא נתנו להם ללמוד. אומר הספר שחל לתורה, לא נתת להם לקרוא קריאת שמע, ינביא לכם צפרדיים שהם אומרים כל הזמן קריאת שמע. מה אומרים הצפרדיים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה השירה של הצפרדים שמופיע בפרקי שירה. אתם לא נתתם, אומרים חז"ל, לקחתם את הילדים של המשרד, זרקתם אותם לתוך הנילוס, זרקתם אותם לנילוס, ואז האמהות עמדו שם, והאבות עמדו שם, וצעקו צעקות נוראות, גבל, לקחו לנו את הילד, זורקים אותו למים. הצעקות האלה שהם צעקו, עכשיו אתם תצעקו בבית שלכם. שהילדים שלכם יקפצו צפרדעים, והם יצעקו עד השמיים. הצפרדעים, זה לא תקן שנכנסת לך הביתה, אחד שאתה הורג אותו או שאתה עולה על המיטה. זה צפרדעים, הם קופצים עליך מכל כיוון אפשרי. מה הצעקות האלה, עכשיו אתה תשמע אותו דבר. דברים נוראים שכתוב בחז"ל, הנהגה של מידה כנגד מידה, כנגד זה. טוב, אנחנו נראה בהמשך עוד כמה דברים. אלה הדברים. ממשיך התנא ואליהו. ולא עוד. אלא שהיו הולכים, אומר המדרש, הצפרדעים, היו הולכים אחרי המצרים, והיו המצרים נכנסים לבית הכיסא, היו הצפרדעים יוצאים ונושכים אותם בנקביהם. ובמדרש כתוב דבר נוסף, והיו מסרסים אותם, שנאמר צפרדע ותשחיתם, זה דבר נוסף. ואין לך בושה גדולה מזו, שנאמר ושרץ היו צפרדעים, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכביך, ובעמיתתך, ובית עבדיך ובעמך ותנורך ומשרותיך, ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. אומר הזוהר, כתוב כאן, הוא בך ובעמך, הוא בך, כשאתה מדבר על מישהו בך, אתה כותב וב בית חף סופית, נכון? כאן לא כתוב כך, מה כתוב כאן הוא בך? וב בית חפי, מה זה הוא בך בית חפי, מה זה? הוא בך, אמר לו קדוש ברוך הוא, חכה, אין לך מושג מה אתה תבכה מהצפרדעים האלה, חכה, חכה, הצפרדעים האלה, אתה לא תפסיק לבכות, היהודים שלי בחו, כשאתה זרקת את הילדים, חכה, חכה, כמה אתה תבכה. זהו בחור, זה מה שאתה בא בך, זה מה שנאמר. ואמר לו פרעה למוישה, בכשפים אתה בא אליי? מה אתה מביא לי צפרדעים? אקרא לתינוקות של בית רבן ויעשו גם הם כיוצא בה. מיד קרא פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם כך. כמו שמשה ואהרון עשו הצפרדעים, כך עשו המצרים הצפרדעים. מכאן ואילך, אין כל העולם כולו יכול לברות בריאה שהיא פחותה מהדשה. רבותיי, זה לא אותם צפרדעים. שלא תחשבו ביחד שפרעה עשה צפרדעים והוא עשה צפרדעים. לצפרדעים אחרים לגמרי. למה? כי הצפרדעים של מוישה רבינו היו צפרדעים אמיתיות, שיצאו מתוך היהור. אורגינל, אצל החרטומים, זה היה צפרדעים שעשו אותם בכישוף. מה ההבדל? צפרדעים שעושים אותם בכישוף לא יכולים לבוא במגע עם מים. לא יכול. משה רבינו אמר, רק ביהור תשארנה. איך עוד תשארנה? סימן שמה? אם נמצאים שם ביחד עם המים, סימן שמה? סימן שזה לא כישוף. אצל המצרים, לא יכלו להיכנס למים, ברגע שבא המים, מתבטל. אתם יודעים, גמרא בסנהדרין, אומרת הגמרא, בדף ס"ז, שזעירי בא למצרים, ושכר באביס, קנה שכר חמור, לשלושה ימים שהיה במצרים, רכב על החמור, אחרי 6-7 קילומטר, שהוא רוכב על החמור, אמר, טוב, הוא אוכל 1-5 קילומטר, בוא נתדלק אותו. נתן לו לשתות, ברגע שנתן לו לשתות, אומרת הגמרא, מה נהיה? יושב על מדף של שולחן, פתאום נהיה לו, פתאום ישב על שולחן. הוא אומר, איפה החמור? יצא לחלט, אין חמור. קיצור, הוא חזר בחזרה לסוכנות האביס, אמר, מה? לקחתם לי את הזה, מה זה הדבר הזה? אני אקרא לבן גביר אם אתם לא תסדרו את זה. בקיצור, מיד אמרו לו, שמע, אלמלא זעירי אתה, אם אתה לא זעירי, לא היינו עושים איתך עסק. מי קונה חמור במצרים בלי שהוא בודק אותו? מה זה, אתה שוכר רכב? דבר ראשון, תבדוק מאיפה הוא דפוק מכל הכיוונים, תבדוק מי דפק אותו, כי כל דבר אתה תשלם שם. מי לוקח חמור ולא בודק אותו במים? לכן אתה בודק יישוב, מיד נעשה מזה מים. אומרת התורה, אין דמיון בין החרטומים שעשו צפרדעים לבין מוישה רבינו. מוישה רבינו הביא צפרדעים אורגינליים. רק ביאור תשארנה יכולים להיכנס ביאור, אתה לא. צפרדעים שלכם לא יכולים להיכנס למים. יכולים לשבת ברחוב, בדשא, אבל לא למים. מגיעים במגע עם מים ומתנדפים. עד כאן הדברים שיש לנו, רבותיי. ממשיך המדרש ואומר, ודע, כי הציפור הזאת נקראת צפרדע. ולמה נקראת צפרדע? שהיא ציפור שיש לה דעה, יש לה שכל לציפור הזאת. ומה יש לה שכל? כך חז"ל הקדושים כותבים, שהיה לה שכל. מאיפה בא השכל? אז בספר מדרש לקח טוב הוא אומר, שלא לכל הצפרדים יש שכל. יש מין אחד של צפרדים שיש לו שכל, והשאר כולם קוראים על שמו. כולם קוראים, סוג אחד שהוא טוב, כולם קוראים על שמו. המדרש אומר, איפה אתה רואה את השכל? בשעה שהעופות טמאים, ובאים לשתות מן היור ומן האגמים, קוראים אותם ואומרים להם, בואו ושתו ואל תתיירו עליהם. וזהו שנאמר מה שנאמר בעזרת השם יום שני, ראש חודש שבט, אתה משלח, מיינים בנחלים, בנהרים יעלכון, ישתו כל חייתו שדי, עליהם עוף השמיים ישכון. הם קוראים לציפורים, בואו, אתם יכולים לשתות, אין לכם מה לפחד, סימן שיש להם דעת. כך אומר המדרש, דבר נפלא. במעריל הוא אומר, מאיפה אתה יודע שיש להם דעת? הוא אומר שהצפרדעים מקרקרים רק בלילה. ביום הם לא מקרקרים. אני לא יודע, מעריל אומר, אני אף פעם לא יודע מה עושים הצפרדעים, אני לא יודע להגיד לכם, אבל כך הוא אומר שהצפרדעים מקרקרים רק בלילה. ביום לא מקרקרים, ביום הם מושבתים. אז הם יודעים להבחין בין... מי מבחין עוד בין יום ולילה? הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובלילה. אתה רואה שיש לו דעת. אם הצפרדע יודע שהגיע היום, אז הוא כבר מפסיק לקרקר, אז בכל אופן, אז זה הסימן שיש לו דעת. למרות שכתוב בחז"ל, שהצפרדע אומרת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, פירוש הדבר שהיא כל הזמן מקרקרת, זה לא מה שנקרא חד פעמי, לא עולם ועד, היא לא מפסיקה, אבל יכול להיות שהיא אומרת, אבל בשקט. זה ביום היא אומרת בשקט, ביום היא אומרת בקול, זאת החלוקה שיש כאן בדברי רבותינו. טוב, בא שחל לתורה, שפתי כהן, ואומר דבר פלא, וכשתמנה מניין המילים שנקראים צפרדיה בפרשה, כמה פעמים הופיע צפרדיה בפרשה, תמצא 11 פעמים כתוב צפרדיה. 10 פעמים צפרדיים של משה, ועוד אחד צפרדעים של החרטומים. 10 פעמים צפרדעים של משה, ואתה לצפרדע, והיו על הצפרדעים. צפרדע אחד של החרטומים, כי החרטומים עשו גם כן בלעתם. והיו צפרדעים, אז יפה מאוד. 10 של מוישה רבינו, אומר השח. ותמצא 10 מקומות שהם אמורים להיכנס. איפה? בביתך, ובחדר משכבך, ואחרי זה מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, בתנוריך, ומשרותיך, ובך ובעמך ובכל עבדיך. 10 פעמים צפרדע ו10 מקומות שיכולים להיכנס. רבותיי, אין מכה כזאת. אין מכה כזאת שהתורה מפרטת. שיכנסו בך, בביתך, בבית עבדיך, בתנוריך, במשרותיך, יקפצו פה, בחדר משכבך, בתתך. מה זה משנה? כנסו הצפרדעים, כל מקום שזד. למה צריך פירוט? בשמה צריך? ובאו הצפרדעים בכל מקום שאפשר להידחף הם בפנים. למה צריך לפרט אותם? חלון משכבך, מתתך, מסתך, מחזך, מה משימה כל הדברים האלה? אומר השחל לתורה, 10 מקומות הם אמורים להיכנס. 10 פעמים צפרדעים, ו10 פעמים איפה הם אמורים להיכנס. אומר השחל לתורה, דע לך, כי במכת צפרדע היו כלולים כל 10 מכות. כל 10 מכות היו בתוך מכת צפרדע, כולם היו בתוכו. כך הוא מביא. למה? כי הצפרדע עשתה מה שעשו בכל המכות. בדם אי אפשר לשתות מהיור, אותו דבר גם כאן. אותו דבר היה לך בכינים, כולם התגרדו, גם כאן כולם התגרדו. הרוב, כמו שכתוב שהרוב אכל את הילדים שלהם, גם כאן אכל את הילדים שלהם. וכך הוא מביא פרטים, כל דבר שקרה, אותו דבר גם כאן, הם עשו אותו דבר. הם בעצמם מתו, כמו שאומר הזוהר, אכלו צפרדעים, נתקע להם, לא יכלו לא לאכול, וסליחה, לא יכלו לא להתפנות, כי מלמטה חיכו להם הצפרדעים. נשתהר, נשתהין, הלכו ברחוב, היו מתים מעייפות, כי אי אפשר היה להירדם. אנחנו אומרים, מת מעייפות, הם באמת מתו כולם מעייפות. ככה צפצפו, לא ישנו, וככה נעשה. אומר השח, דע לך, שבמכה הזאת כלול הכל. כל הכללות, כל המכות, כולם כלולים בתוך המכה הזאת. כך כותב השח על התורה, דבר נפלא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן למצרים 10 מכות. חז"ל הקדושים במדרש לקח טוב, שואלים, למה 10? למה 10 מכות? כמו ששאלנו קודם, למה צריך 10 מכות? אתה רוצה לשחרר אותם, תן אחד. זו השאלה. אומר הלקח טוב כנגד 10 מאמרות. הקדוש ברוך הוא גמרא במסכת ראש השנה, העולם נברא ב10 מאמרות. האומרת הגמרא יש רק 9, אומרת הגמרא העשירי בראשית ברא אלוקים נמי מאמר, 10 מאמרות. כותב המדרש 10 מכות כנגד 10 מאמרות. מה כתוב כאן? כותב רבי יעקב סקילי בספרו תורת המנחה, תלמיד הרשב"א, הוא כותב דבר נפלא. אומר דע לך, אף אחד לא ראה את בריאת העולם. האדם הראשון נברא אחרון למעשה בראשית, אף אחד לא ראה. שהקדוש ברוך הוא שם ביום רביעי את המאורות, וביום חמישי הוא ברא את הדגים, וביום שישי אמר יקבוע מים מקום אחד תראה יבשה, וביום שני יפריד במים מיליונים, אף אחד לא ראה. אף אחד לא ראה. כתוב בתורה, אדם בא, נברא אחרון, אבל בבקשה, חתן וקלה באים לאולם, לא מתי שמסדרים צלחות ועושים ספונג'ה באולם. חתן וקלה מהים בארבע, לעשות תמונות, הכל מוכן. אדם הראשון הגיע, הכל פיקס היה. רק 10 ערב שבת בין השמשות, עשו מה שנקרא, קצת דברים אחרונים. הכל היה מוכן. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להראות לכולם שבראתי את העולם. איך אני אראה? 10 מכות מצרים שוות לבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא הראה שהוא מכה את השמש, והים יש חושך, והקדוש ברוך הוא שליט על הרוח. הקדוש ברוך הוא הביא הרבה, והוא שליט על הברד ביחד עם האש ביחד, אז הוא ברא גם את הברד וגם את האש, והקדוש ברוך הוא שהוא שליט על המים, והוא שליט על הדגים, והוא ברא דגים, והוציא מתוך היאור צפרדעים, והוא הראה לכולם שהוא ברא את העולם. בראשית ברא כנגד, על פי רבי יעקב סקילי, בראשית ברא כנגד בראשית, כן, בראשית ברא כנגד דם, והמכה האחרונה, מכת בכורות, כנגד מה? אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ויאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מה כנגדו? מכת בכורות. אומר רבי יעקב סקילי, 10 מכות כסדרן, בראשית דם אחרון, מכת בכורות כנגד נעשה אותו, 10 מאמרות כנגד 10. מי שיפתח בספר של המהר"ל בגבורות השם, הוא כותב שזה 10 כנגד 10, אבל הפוך. הפוך, מה זאת אומרת? מכת דם כנגד נעשה אודום, ובראשית בור אלוקים כנגד בכורות. כך הוא עושה, עושה את זה הפוך, והוא מסביר גם למה. נתנו על זה פעם שיעור לפני כמה שנים, אני לא רוצה לחזור על הדברים. מה נעשה בסוף? בראשית בור כנגד מכת בכורות. למה? כי הראש ברוך הוא מה? בראשית בור בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל מצרים שנקראו ראשית עונים, אז הם נקראים ראשית עונים וזה ראשית עונים. הם ראשית עונים ליציאה, ועם ישראל ראשית עונים למחשבה. למה? בראשית בור אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורו שנקראו ראשית. אז ראשית מול ראשית. ראשית מול ראשית, זה הכוונה שבראשית מול בראשית. ככה כותב המהר"ל, מי שרצה יעיין שם בפנים. בא ספר צרור המור, רבי אברהם סבא בספרו פרשת השבוע, והוא אומר פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח שהוא ברא את העולם, הוא עשה בריאה מחודשת. כמו בראשית בורא אלוקים אף אחד לא היה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בורא עולם מחדש. מכות מצרים זה בריאת עולם מחדש. ולכן הוא אומר, תמצא. כמו שאתה אומר זכר ליציאת מצרים, כך אתה אומר באותו קידוש זכר למעשה בראשית. באותו דבר אתה אומר, זכר ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית. איך אתה מחבר את שניהם ביחד? מה התשובה? מה יעשה בראשית? ומה יעשה יציאת מצרים? שניהם אחד, מה? הקדוש ברוך הוא עשה בריאת עולם מחודשת ביציאת מצרים. לכן מציאת מצרים זה זכר למעשה בראשית, כמו זכר ליציאת מצרים, שהם נכנסים לאותו מסלול. עד כאן דבריו הנפלאים של בעל צרור המור. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד, בעזרת השם, לבאר דבר נוסף. מופיע בספרים הקדושים, מופיע גם בעוד ספרים, שכנגד זה יש לנו את 10 המכות. 10 המכות. כנגד 10 מאמרות, ומשם 10 הדיברות. הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, היא כנגד מכת דם. למה? כי אצל פרוי, מה היה אדם? מה היה לו היאור? זה היה אלוהים שלו. אומר מה כתוב, אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים, מכת דם מכוונת כנגד מה? כנגד אנוכי. מכת צפרדיה כנגד? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יוצא שהצפרדיה היא כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה המכה האחרונה, מכת בכורות, כנגד לא תחמוד. למה מכת בכורות כנגד לא תחמוד? כי המצרים היו להם הרבה נשים, אף פעם לא ידעת מי הבכור, כי הוא חמד את אשת רעך, עבדו ושרו וחמורו, אז זה כנגד לא תחמוד, שם זה מתחבר אחד מול השני. אומר אספסמס, ואירו, תפרש למדי, מורי זה כניזה עליה אומר, 10 המכות נגד 10 מאמרות, ועל ידי זה יבאו אחר כך לעשר את הדיברות. כך הוא כותב בפרשת בוירו, בפרשת בוי, תפרש למד בית. אדוני אביזקני מורי זל, הגיד כי אחר גאולת מצרים נעשה מ10 מאמרות 10 הדיברות באמצעות 10 המכות. יוצא ששלושת העשיריות האלה מחוברות ביחד בסייעתא דשמיא. אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם ללכת לדבר נפלא. עד כאן דברים ידועים, מכאן אני רוצה ללכת לדבר שהיה עבורי דבר חידוש. רבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת בוי שואל, למה החלוקה 7 ו-3? למה הקדוש ברוך הוא חילק את המכות ל-7 ו-3? אמרתי, השאלה הזאת היא לא שאלה בומבסטית, כי בזמן עזרא הסופר, היו קוראים כל פרשה, שלוש שבועות הם חלקים אותה. אז זה לא שאלה, זה רק שאלה על עכשיו, למה יצא לנו שבע מכות במקום אחד, פרשת וירא, ועוד שלוש מכות בפרשה אחרת. זה רק שאלה לגבינו עכשיו. כותב רבי צעוק הקדום מלובלין, רק נקדים הקדמה מהילקות הרובני, ומצאנו עשר מכות כנגד עשר ספירות. יש לנו עשר ספירות, אנחנו יותר מכירים שבע מאשר עשר, כי יש לנו בספירת העומר, אנחנו אומרים כל יום מה שפגמתי בספירה, מתחילים ממה? מתחילים מחסד, אחרי זה עוברים לגבורה, אחרי זה לתפארת, וזה החלוקה, עד שאתה מגיע, היום הראשון של ספירת העומר זה חסד שבחסד, היום השני זה גבורה שבחסד, השלישי תפארת שבחסד, נצח שבחסד, עוד שבחסד, יסוד שבחסד, מלכות שבחסד. מסיימים, יש חג השבועות, במנטט מסיימים, מלכות שבמלכות. זה הסיום, זה העניין שמגיעים לחג השבועות, יוצא של דוד המלך, מלכות שבמלכות, זה היסוד הגדול. רבותיי, שימו לב לדבר נפלא ביותר. אנחנו פחות מתעסקים בספירות העליונות. ספירות העליונות הם נקראים, או תקראו להם בשם חב"ד, חוכמה, בינה ודעת, או שתקראו להם בינה, חוכמה וכתר, זה לא משנה המבט, השאלה איך זה משפיע עלינו, אנחנו משפיעים עליו, אני לא אכנס עכשיו לכל הביאורים בעניין הזה. אז זה נקרא בלשון חב"ד, אנחנו, זה נקרא ספירות העליונות. חגת להים זה ספירות תחתונות. בזה אנחנו מזכירים, הנה יש לנו כאן בספירת העומר. רבותיי, בעזרת השם, חג הסוכות הבא עלינו לטובה. כל יום שאתה יושב בסוכה זה כנגד ספירה אחת. כל אבא שבא, כל אחד מהמושפיזין, מייצג ספירה. ביום הראשון בא אברהם אבינו שהוא חסד, ביום השני מגיע יצחק שהוא גבורה, ביום השלישי מגיע יעקב שהוא תפארת, ביום הרביעי מגיע מוישה שהוא נצח, אחרי זה מגיע הוד שהוא יהרוין, ביום השישי מגיע יוסף, ביום השביעי או שנה רבה מגיע דוד. מלכה משיחה, זה היום שלו, ולכן נאורים כל הלילה, כמו שדוד המלך לא היה ישן, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים. ממילא, היום הזה הוא כנגדו, ולכן אומרים גם תהילים, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו, זה יום השנה רבה. רבותיי, כותב רבינו בחיין, פרק ג' פסוק י"ט, ויהיה סדר המכות דצה חדש באחיו כנגד הספירות מלמטה ללמעלה. מה זה מלמטה ללמעלה? זאת אומרת, הופכים את הסדר. עד עכשיו יש לנו חגת נהים, עכשיו אתה הופך אותם. ואז מה נהיה? נהיה הפוך. מלכות זה דם, צפרדיה זה יסוד, קינים זה הוד, אחרי זה זה נצח, עד שאתה מגיע למכת ברד שהוא חסד. הוא חסד, זה היתוד, מלמעלה למטה. כי דם כנגד מלכות, וכן כולם, יוצא שמה, אם דם הוא המלכות והחסד הוא הברד, אז מה המכה השנייה צפרדיה? כנגד מידה שנקראת יסוד. יפה מאוד. עד כאן הדברים שכותב לנו רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים כמלאכים. בא רבי צדוק הכהן מלובלין ואומר, על פי היסוד הזה, תבין טוב מאוד. פרשת ואירו, שאנחנו קוראים השבת, יש שבע מכות כנגד שבע הספירות של חגת נהים. מכת דם נקראת בשם מלכות, מכת צפרדיה נקראת בשם יסוד, ואחרי זה המכה הבאה נקראת בשם הוד, ואחרי זה המכה אחרי זה נקראת נצח, ואחרי זה אתה הולך לאחרי זה תפארת, ואחרי זה אתה מגיע לגבורה, והמכה האחרונה שבפרשה, מכת ברד, היא מכת חסד. ושם במכה הזאת, שהיא האחרונה, נאמר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. זה הסיפור שמסיים. הדברים כתובים בארי הקדוש. מה החלוקה של הארי הקדוש? אומר הארי, שיש לך שבע ספירות, כמו שיש לה קדושה שבע ספירות, יש גם לטומאה שבע ספירות. אז המכות של מצרים נתנו באותו דבר, שנתנו מכה נגוף ורפו, נגוף לכוחות הטומאה של מצרים, ורפו לכוחות הקדושה של עם ישראל. אלה הדברים שכותב הארי הקדוש, דבר נפלא ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, יש ספר שנקרא בית שער. בית שער זה ספר על ענייני פסח. רוב הדברים שכתובים שם, רוב, קשורים לענייני קבלה, אבל לא למה שנקרא גבוה מעל גבוה שומר. אני מדבר משהו שאפשר להבין את זה בשפה שלנו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, קבלה לייט. מה שנקרא לא גבוה, לא שאתה צריך ללבוש כנפיים כדי ללמוד אותם, זה אפשר ללמוד את זה, שולחן שבת, בפסח אפשר ללמוד אותו. טוב, נפלא ביותר. שם בבית שער, הוא מדבר על המכות כנגד הספירות. הוא מדבר מכת דם כנגד מלכות. הוא מדבר על מכת צפרדיה. מכת צפרדיה היא יסוד שלנו, ועליו אני רוצה לדבר. הצפרדעים היו מקרקרים כל עת. כמו שנאמר, ויצא משה ויצק אל השם על דבר הצפרדעים. מה זה הדבר הצפרדעים? למה הוא צריך לצעוק? אומר השפתי חכמים, אתה יודע למה? שכל המתפלל צריך שישמיע לאוזנו, אי אפשר היה להשמיע לאוזנו. למה? הצעקות של הצפרדעים האלה כאלה קולות, אתה לא יצטרך להשמיע לאוזנך. אתה נמצא בית הכנסת, אתה עושה ככה, נכון? אבל אם אתה שומע, אתה נמצא בחתונה. מישהו רוקד איתך ויש תזמורת, ברוך השם, חמש כלים, עם בוקסות בגודל של מכסה את כל האולם. אתה רוקד, אתה אומר, מה אתה אומר? בטח, בטח. אתה מבין מה הוא אומר? אחרי מה הוא פוגש, הוא אומר, נו, עשית עם זה משהו? אומר, עם מה? עם מה שאמרת לך בחתונה? אומר, מה אמרת לי? אמרתי לך את זה ועשית לי ככה, מה עשיתי ככה? אמרת לך שאני לא שומע, מה אתה אומר לי ככה? מה אני שומע? עשיתי לך גם ככה, מה אתה עושה? רק ניערתי את האוזן לכל כיוון, אתה יכול לשמוע בחתונה משהו היום? שום דבר, אתה רוצה לבוא, או תבוא לפני החופה, או תבוא אחרי שגמרת את המצווה, באמצע אתה יכול לשמוע משהו? שום דבר, דופקים, אתה בא בחתונות, יש כאלה דופקים שרק יש להם טופים ברוך השם, שניים, שלוש טופים יש, ושני אנשים שמסבירים למה הם דופקים. אתה לא שומע שום דבר, אתה לא מבין מה עשה מסביב, אומר לך, אתה יכול לשמוע מה נעשה, על דבר הצפרדעים, אומר, עשיף את החכומים, אף אחד לא יכל לשמוע. משה רבנו, שאתה צריך לדבר, ולקדוש ברוך הוא, המתפלא צריך להשמיע לאוזנו, אמר, ריבונו של עולם, הוא צריך לצעוק, הוא לא שומע, ויצעק אל השם, על מה? על דבר הצפרדעים. הצעקות שלהם היו יותר ממה שהם עשו. למה? אף אחד לא שמע שום דבר. דבר הצפרדעים. כותב הספר הזה, ואיתה במדרש על דבר הצפרדעים, על דיבור הצפרדעים. ואמרו חז"ל, לא די להם למצרים, השחטת הצפרדעים, אלא שהיה קולן של צפרדעים קשה להם יותר מבקטן. שהם נכנסות בגופן וצועקים בתוכם, שנאמר על דבר הצפרדעים אשר שם לפרו. על דיבור הצפרדעים, ויעש השם כדבר משה. אומר הספר, דיבור הוא יסוד הדעת, נכון? ויפח באפיו נשמת חיים והאדם לרוח ממלא, למה זה? דיבור. הדיבור בא ליסוד הדעת, הוא מותר אדם מן הבהמה עין. מי מדבר? האדם מדבר. זה היסוד של הבן אדם, אדם מדבר, זה הדיבור. כוח הדיבור הוא הכוח של הצפרדע. הדבר הצפרדים זה כוח הדיבור. הדיבור זה דעת. זה היסוד שלו, העניין של דעת. רבותיי, ומלבד זה, כתוב בחז"ל שהצפרדע הייתה מסרסת אותם. כמו שכתוב בחז"ל בשמות רבה, היה הצפרדע עולה מן התהום ואומר לשיש, עשה לי מקום שאלה ועשה רצון בורי, והיה נפקע השיש, ועולה ונוטל בסתרים שלהם ומסרסתן, שנאמר בתהילים, וצפרדע ותשחיתם. פירוש דבר, הם השחיתו אותם, זה מה שכתוב כאן, עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה למדנו מכאן, שיש מכה, שהמכה הזאת נקראת צפרדע, והמכה הזאת כנגד היסוד. בא הזוהר הקדוש בפרשת השבוע, ושואל שאלה מאוד יפה, מה אתה עושה אם נכנס אליך תקן הביתה? תקן, תקן. אחד אמר לי מקודם, אני עושה. נכנס כבר, מה קרה לך, תקן אתה יוצא? אומר, כמה? אם אני לא יוצא, כולם יוצאים. אומר, דבר ראשון, אני יוצא מהבית, תירגעו כולם, יפה מאוד. מה אתה עושה, נכנס לך תקן, אתה מחפש אותו, לוקח מקל או לוקח נעל, ואתה אומר, פשש, או מגבת, נכון? אתה נכנס לעבודה, מתחיל עבודה. הוא חושב, עד שאתה מציע, אתה נשמע לחסל אותו, וכל חוכתנו חזרו בשלום עם בסיסה. יש כאלה, יש להם K-300, גומרים את הכל, פשש, הכל הזה, עד חושבים שהוא ימות מה-K-300. הוא בצע הכל מחייך, זה עושה לו אווירה טובה של היי. וזה הכל, הוא מחייך עד שהוא מת, גמרת אחד שלם, ברוך השם, הכל בסדר גמור. מה אתה עושה? נכנס לך צפרדע, שואל הזוהר. נכנס צפרדע לתוך הבית, מה אתה עושה? מה היית עושה אם אתה נכנס לך צפרדע לתוך הבית? מה אתה עושה? מקל על המקום, פק, מחסל אותו. אומר הזוהר, כולם עשו פעם ראשונה ככה. רק כל מכה שנתת לצפרדע, יצאו שש. שש. אני לא מדבר על הצפרדע של רבי עקיבא, כלך אצל נגעים ואוהלות. אני לא מדבר על מה שהגמור מדברת, מה שאומר המדרשים, שרבי עקיבא הייתה אומר מכה אחת, ובא כולם, הרביצו למכות, ויצאו נחילים, נחילים. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, שהסטייפלר שואל אותם בברכת פרץ, שווה פעם לעמוד על העניין הזה. אם אחד נותן מכה ויוצאים נחילים, נחילים, אז בשביל מה אתה מרביץ? בשביל מה אתה מרביץ? אתה נותן מכה, יצא אלף. עדיין, ראית שיצא אלף, אז למה אתה ממשיך להכות? אומר הסטייפלר, ככה נראים אנשים עצבנים. אל תשאל אנשים עצבנים למה. ככה זה הדרך שלהם. חוץ מזה, שכל אחד, מוסטפה לך, תן לי, אני יודע להרוג אותו. אתה לא יודע, תן לי, אני יודע איך הורגים אותו. נתן תחוז אחד, יצא אלף. אומר, פרוק לך, תן לי, אני יודע. כל המצרים עשו אימונים עד שנגמרו לצפרדים. הוא כבר לא ירה יותר. זה הצפרדע. אומר הזוהר, כל נשחת שנתת יצא שש, אז בשביל מה להרוג אותו? הרקת אחד מהשש, יצא לך עוד שש. אם מכל שש יצא לך שש, הרקת שש, יצא לך 36. מה תעשה? עמוד אמרנו, לא עושים שום דבר. שואל הספר הזה בית שער, תגיד, למה הם יורים דווקא שש? דווקא שש, כולם יצאו, כל מכה שש. הוא אומר, למה שש? למה? התירוץ הראשון כתוב בחז"ל, למה הביא הקדוש ברוך הוא מכת צפרדע? המצרים לא נתנו לעם ישראל לשמש מיטותיהם, מסיבה כזו או אחרת. לא נתנו להם לטבול במכת דם, כל מה שחז"ל מביאים. אם עם ישראל היה משמש, כל מהאישה שהייתה יולדת, כמה הייתה יולדת? שישה בקרס אחד. לא נתת להם להעמיד ולדות, כל צפרדע תוציא לך שישייה במפורט יוסף. יפה מאוד. זה תשובה מספר אחת. תשובה מספר שתיים, אומר הבית שער, אתה יודע למה? בגלל שזה מכה שמכוונת כנגד מידת היסוד. ומידת היסוד איזה מספר הוא? שש. לכן יצא שש. כי אמרנו שבספירות הולכים הפוך, ודם הוא כנגד מלכות והצפרדע כנגד יסוד, לכן יצאו שש. לכן יום שישי בשבוע הוא כנגד מה? כנגד מידת היסוד, שבת הוא כנגד מלכות. למדנו מכאן שזה היסוד, כך אומר הזוהר הקדוש. אני אקרא לכם אותו, חלק ב' עמוד למד. ואיך לא יחליל לקטל אלון לצפרדעים, שואל הזוהר, למה לא נתנו מהקדמים להרגו אותם? אומר הזוהר, הרי הקדים ברנש, חוטרה או אבנה לקטלה, אתה מרים מקל או אבל כדי לחסל אותו, ידבקת ונפקי מיני מגוי מאה שיש צפרדעים, נתת מכה עם אבל, פיק, יצאו לך שש צפרדעים החוצה, חגיגה, תשמע להרוג אותם, פעם אחת תרגום ונגמר, היה לך שש. מה זה השש? או כנגד שישה בקרס אחד, או כנגד מידת היסוד שנקרא בשם שש. עד כאן הדברים. רבותיי, תשימו לב, בא הזוהר, פרשת השבוע, אומר הזוהר, למה התורה מדגישה שמכת צפרדע תבוא למיטה של פרעה? אם אתה אומר באו בחדר משכבך, אז איפה הם ילכו? על המתקן כושר? מה חשבת? איפה הם ילכו? באים במיטה שלך, איפה הם יקלחו? יקצו לחדר שלך, איפה נכנסים? מה יש בחדר שינה? ארון, שידה, שידות, ומה עוד? מיטות, זהו מה שיש לך שם. אז מה זה יבוא בחדר משכבך? מה זה יבוא במיטתך? איפה יקצו רק לארונות? למה יש דגש על מיטתך אצל פרעה? שואל הזוהר הקדוש. אני אקריא לכם זוהר בתרגום ללשון הקודש. בשעה שנלקחה שרה לביתו של פרעה הראשון, דבר פרעה הראשון, אברום אבינו שירד, שהיה רעב, רמז לאומנים שהצטרו צורתה בחדר משכבו בכותל, למעלה ממיטתו. שמעתם? הלך הפרעה הזה, בבקשה, קרא לציירים, יש לו שם, קוראים לו ון גוך, אמר לו, הלו, תעשה פה איזה גוך למעלה, עם הצורה הזאת שתעשה לו איזה ציור של שרה עמנו. ולא נחה דעתו של פרעה עד שחקקו צורתו, וציירו צורת שרה בעץ, חוץ מזה שציירו אותו, הוא ביקש לעשות לו גם פסל, בצורה של שרה. בצורה בולטת כתבנית גוף. וכשעלה פרעה על מיטתו, העלה את הצורה עמו. ואחר כך כל מלך שבא אחריו היה רואה צורת שרה מצוירת בציור. והיו נכנסים לבני מלכי מצרים, בתחנים לשמחם. בדרך כלל מלכים אוהבים שעושים להם מצב, יפה מאוד. ולא עלה בידם לשמחם. המלכים לא העלו שמחה על גופם, אלא מה? אלא כשעלה למיטתו והיה רואה ציורה של שרה, אז הוא היה שמח. יפה מאוד. לכן אומר הזוהר, לקה פרעה במכת צפרדע יותר משאר המצרים, דכתי בחדר משכבך ועל מיטתך. פירוש הדבר, אומר הזוהר, ורק פרעה קיבל את העונש שלו במיטה. למה? לפי שהציב את צורת שרה במיטתו, הוא שם את זה בחדר שלו, לכן הוא חטף את המכות שלו, דווקא התורה מדגישה אצלך במיטה. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד נקודה אחת, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הזמן, אני רוצה לעמוד בנקודה אחת, שרק על הנקודה הזאת אפשר לדבר שניים שלושה שיעורים. אני רוצה ברשותכם לקחת ממש בקצרה. אחד המבארים ששואל למה הצפרדעים עושים קוקו, אומר, קו ראשי תיבות קל וחומר. קו, הצפרדעים אומרים קוקו, למה? קל וחומר, קל וחומר. למי הם אומרים קוקו? לחנניה, מישאל ועזריה. זאת אומרת שמה? במצרים הם עשו, מה? אולי קווה קווה, אבל כאן כתוב קוקו, למה? אמרו לחנניה, מישאל ועזריה, יש לכם ספקות אם להיכנס לאש? בבקשה, תעשו קל וחומר מצפרדעים. ומה הצפרדעים נכנסו לתוך כבשן האש? אנחנו ודאי יכולים להיכנס. יוצא שכל הקוקו הזה, בשביל מה? בשביל חנניה, מישאל ועזריה. רבותיי, יש קל וחומר, אין קל וחומר. מה קל וחומר? הצפרדים אין להם שכל. אתה אומר, ומה החתולה נדרסה בכביש? מה קל וחומר? לא הבנתי, מה אתה מביא לי קל וחומר עם חתולים? מה, לא הבנתי. בבית הצפרדים, מה כאן בחומר מצפרדים? צפרדים אין להם שכל, אבלים. אמנם כתוב ציפור דעה. אבל מה אתם, כאן בחומר חסרו לתרון, אבל מה קרה? מזה ילמדו חנן מישאל ועזריה? היה להם ספק אם להשתחוות לצלם של נבוכדנצר, אמרו, אם הצפרדים, אנחנו מיד נסרו את נפשם. איזה כאן בחומר זה? טוב, רבותיי, הקל וחומר הזה צריך ביור, יש המון ביורים, יש על זה מלבים ארוך, ויש על זה המון מפרשים, תאמינו לי שעל זה לבד אפשר לדבר כמה שיעורים, רק על הקל וחומר של חנניה, מישאל ועזריה. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת, שבעזרת השם זה יהיה הפתיח לסיום. רבותיי, חז"ל הקדושים שואלים, ומה ראו הצפרדים למצוא, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, להשליך את עצמם לתוך קדושת, לפסוך כבשן האש. נעשו קל וחומר מצפרדים. ומה צפרדים שאינם מצווים על קידוש השם טיבאו ועלו ובאו בתנוריך במשארותיך? מתי משארות מצויות אצל תנור בשעה שהתנור חם? אנו שמצווים על קידוש השם על אחת כמה וכמה? רבותיי, איזה מין קל וחומר זה? שואל המהרש"א. אתה מצווה על וחי בהם ולא שימות בהם. הצפרדע לא מצווה אתי וחי בהם. אם צפרדע בא לקפוץ לכביש כדי שיעלה על האוטובוס, מברוק. היא מוזמנת. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה מצווה על וחי בהם ולא שימות בהם, אתה מצווה על קדוש השם, איזה מין קל וחומר זה? מה אתה לומד מצפרדעים? איפה נקודת הלימוד מצפרדעים? רבותיי, למדנו מכאן, שאצל הצפרדעים יש דבר אחד, מה יש אצל הצפרדעים? אצל הצפרדעים יש את המסר של קידוש השם. הנושא של קידוש השם נמצא אצל הצפרדעים. עד כאן הדברים שכתובים בדברי חז"ל הקדושים בגמרא במסכת פסחים דף נ"ג. רבותיי, איזה מין קל וחומר זה? אני רוצה להביא רק שפיץ של קל וחומר ברשותכם. הקדוש ברוך הוא אמר לצפרדים להיכנס איפה? בביתך, בחדר משכבך, במיטותיך, במשארותיך, בבית עבדיך, בעמך, להיכנס לכל מקום. הקדוש ברוך הוא אמר צפרדע X הולכת פה, צפרדע Y הולכת פה? לא. הוא נתן הוראה, צפרדים, בבקשה, התפקיד שלכם כנס למצרים, זה היה עם הרמקול, ליד היורו. אז כל הצפרדים נכנסים איפה שאתם רוצים, במאיים, בכיור, בביוב, בבריכה, איפה שאתם רוצים תיכנסו, כל מקום, אבל אני מבקש גם תנורים, יפה מאוד, כנס גם תנורים כשהם חמים משארותיך, שיש להם מבצק, יפה מאוד. באים הצפרדים, אומר, מוסטפה, איפה אתה נכנס צפרדי, איפה אתה נכנס, אומר, אני נכנס לבטן של מוסטפה, מעניין מה יש בפנים, הולך לעשות לו משהו ברוכרוסקופיה, הולך להיכנס, בפנים נראה מה יש לו שם בפנים, השם נכנס, ומה יהיה? בוא, תצפרדע, כנס, חבל לזמן, איזה דברים יש פה, חבל לזמן. יופי, בראבו, נכנסו בפנים. אחד אומר, איפה אתה הולך? אני אומר, אני הולך מכונת כביסה. תסתובב ככה, יש מלא מים, וזה גם יונה פארק, נעשה ככה. סיבובים, ברוך השם, יהיה חגיגה, פעם לפה, פעם לפה. כל אחד בחר. יש תנורים, צריכים לקלט את התנורים. התנורים עמדו ריקים, אף אחד לא נכנס. למה אף אחד לא נכנס? הם יודעים זה חם, הצפרדעים הם מחפשים קור, נכון? הם צריכים מזה המים, הם לא נחשים. זה לא מה שנקרא כאלה שחיים בחום, נחשים יוצאים החוצה בחום. צפרדעים צריכים קור, הם במים. קוראים תנור, כולם בורחים. רבותיי, צריכים להיכנס, אומר צפרדע אחד לשני, אומר, צריכים להיכנס, קודם כל אמר התנורים. הוא אומר, תגיד, בן כמה אתה? הוא אומר, אני בן 70. אומר, 70, כנס את התנור. אומר, למה? הוא אומר, כי אני בן 18, אני עוד לא התחתנתי. למה שאני אכנס את התנור? אין לי דורות, אין לי המשך משפחת העם. מה קרה לך? אני אכנס את התנור? מה, קח אותו? אתה בן 70, אתה מאגה, כנס בפנים. למה אני שכנס בפנים? הוויכוח בין הצפרדעים, מי נכנס? מה שנקרא דייר ותיק, או מה שנקרא דייר חדש. מי נכנס? אומרים חז"ל, מי שנכנס, זכה. מה זכה? נגמר המכה, כל הצפרדעים מתו. כותב רבי חיים פלטיאל, אמר לו משה, תשמע לך, אני מוציא את כל הצפרדעים ממצרים. איך הם יצאו? שואל רבי חיים פלטיאל, הרי הוא תקועים להם בתוך הבטן. איך יצאו? אומר רבי חיים פלטיאל, כל מצרים עמדו אותו, בא, פשו, ירקו, אלפי צפרדעים יצאו, כל מקום. מי שעוד נשאר חי, הקיא את הצפרדעים החוצה, להקות שצפרדעים יצאו מתוך המים שלהם. יצאו מתוך המים, באש, מת, ישריח הכל. יפה מאוד. היו כמות שצפרדעים נכנסו לתנורים, יצאו חיים, ברוך השם, פתחו את התנורים, וואי, הכל נעים פה דווקא, נעים חימום, חורף, ברוך השם, נחמד פה. כולם יצאו, אמרו חנניה, מישאל ועזריה, קדוש ברוך הוא לא אמר לצפרדעים להיכנס לתנור. גם אנחנו לא מצווים למסור את הנפש על קידוש השם. למה לא מצווים? למה? כיוון שאומר תוספות, זה לא עבודה זרה. מה זה היה? אנדרטה של נבוכדנצר. אנדרטה של נבוכדנצר, זה לא עבודה זרה, אלא מה? אם כולם משתחווים, הם לא יודעים הבדל בין אנדרטה לבין פסל. יהיה חילול השם. הלכו לשאול את הנביא, תגיד, אם ניכנס בתוכו, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, אומר, מה פתאום? אתם תמותו. מה אתם נכנסים? תברחו, חבי רגע, עד יעבור זעם. רגע, עד ששמע. אם אנחנו נלך, יכריזו ברמקול, שכל האומות ישתחוו בפני נבוכדנצר, חילול השם. אנחנו נלך וניפול לקידוש השם כמו הצפרדים. אף אחד לא אמר להם להיכנס לתנור. כל אחד בחר להיכנס בתנור, בואו ניכנס גם אנחנו לתנור. נכנסו וניצלו. עד כאן הדברים. רבותיי, כל מי שמוסר את הנפש שלו על קידוש השם נשאר חי, סיפור בפני עצמו, לא ייכנס לזה, זה נושא לדרשה בפני עצמה. האם מובטח לכל מי שמוסר את נפשו על קידוש השם שהוא יצא חי? התשובה היא לא. התשובה היא לא. אז מה קל וחומר מהצפרדים? הם הצליחו, אז מה? יודי ינקל הצליח, גם אני אצליח. טוב. רבותיי, לא ניכנס, נושא בפני עצמו, קשור לכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים, מכוון כנגד צפרדיה, לא ניכנס כרגע להסביר את הדברים, נשאיר את זה בצד. אני רוצה לקחת נקודה אחת בסייעת הדשמיה, ולסגור את הפינה. בספר שמן ראש, חלק 11, הוא מביא דבר פלא. אנחנו נמצאים עכשיו בימי השובבים. רבותיי, צריך לדעת, שעונשי השובבים, עונשים שקשורים לשובבים, ישנם אנשים שקשורים לקראת, ישנם אנשים שקשורים למיטות בדין, זה לא פשוט. מה אנחנו עושים? לכן תקנו לנו ימי השובבים, שש שבתות, שמות והערה, בו בשלח יתרו משפטים, כנגד ספירת היסוד, לתיקון, דברים שקשורים לענייני קדושה. אומר לנו, אומרים חז"ל, הצפרדיה מכוונת כנגד דבר אחד, כנגד מידת היסוד. מה עשה הצפרדיה? הסמל של צפרדיה, זה להיכנס לג'קוזי, זה לא חוכמה. למה לא חוכמה? שם היא נהנית, היא נהנית בתוך מים. איפה החוכמה? להיכנס לתנור, שם זה החוכמה. הם ידעו שהם ימותו, ונכנסו בתוך התנורים על מנת למות. אז איך יצאו החוצה? קדוש ברוך הוא עשה להם נס, שיות ומסרו את עצמם למיטה, יצאו חיים. מזה למדו קל וחומר. אם הקל וחומר נכון או לא, זה עוד סיפור. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא, שאומר הספר שמן ראש. דעו לכם. חז"ל הקדושים בגמרא במסכת יומא, ממש בעמודים האחרונים, דף פ"ו, אומרת הגמרא, ארבעה חילוקי כפרה. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוחלים לו מיד. הוא ישן, רחמנא ליצלן, הוא חזר בטיסה באוסטרליה, שכח להניח תפילין. הוא שם את השעון על 8 בבוקר, התעורר ב8 בערב. מה אני יכול לעשות? התעורר, לוקח את השקית של התפילין, נכנס לבית הכנסת, אומר, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. איזה 8? חשב 8 בערב. לא הניח תפילין, לא קרא קריאת שמע, שום דבר, הכל נגמר. מה עושה? אומרת הגמרא, עשה תשובה, מוכלים לו מיד. כך אומרת הגמרא, עבר אדם על לא תעשה. התגלח בתער, אכל תולעים בחסה, עשה תשובה, תשובה תולה, יום הכיפורים מכפר. עבר אדם על כרת וארבע מיטות בדין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים מכפרים. עבר אדם על חילול השם, אומרת הגמרא, על מה? אין ביד לא תשובה, ולא יום הכיפורים, ולא איסורים. מה מכפר? יום המוות. יוצא שהמוות זה הפתרון לכל העבירות. אומר הספר שמן ראש דבר נפלא. רבותיי, לא חייבים למות. אפשר לחיות ולמות. אתה יודע איך עושים את זה? עושים את זה. כי עליך הורגנו כל היום. מה זה כי עליך הורגנו כל היום? נחשבנו כצון לטבח יובל. איך אתה יכול להרוג את עצמך כל היום? אתה יכול להסביר לי? כי עליך הורגנו כל היום. איך אתה הורג כל היום? איך? אם אתה הורג, אתה מת פעם אחת. מה זה כל היום? מה זה כל היום? לחשבנו, אתה צון תבחר או לא צון תבחר? כותב הבני סוסחור במאמרי ניסן, מדוע רבנו הקדוש פתח את המשנה הראשונה, ממתי קוראים את שמה בערבית? למה הוא פתח בזה? כותב הבני סוסחור, ציוונו הקדוש ברוך הוא לקרוא קריאת שמה, אשר מצוותה היא בכל נפשך, מצווה למסור את הנפש, ועל ידי זה מתכפרים כל העוונות, ושוב אין לו תואר רשע, הוא מקובל תורתו ומצוותיו לרצון, ובעבור זה התחילה התורה שבעל פה במצווה זו דווקא, כי לרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקיי, וקריאת שמע והלכותיה זו הסגולה שתהיה לימוד התורה לרצון, אפילו שיש באדם חס וחלילה כריתות ומיטות בדין. רבותיי, כותב רב מיילך מליז'נסק בצטל קטן, יש לו ספר שנקרא צטל קטן, בעברית פתק קטן. מה הוא כותב שמה? אדם בכל רגע פנוי, שאתה יושב ואין לך מה לעשות, אם אתה לומד, ללמוד יותר חשוב מהכל, אבל אתה לא לומד. אתה נוסע באוטובוס עכשיו, ויש רעש באוטובוס, אתה לא מסוגל להתרכז. תעצום עיניים, אומר רבנו מלך מליז'נסק, תעצום עיניים, תדמיין שאתה נמצא מול אש, מדורה, יש לך אש מול העיניים, ועומד בן אדם ואומר, אתה משתחווה לעבודה זרה הזאת, אם לא אני זורק אותך לאש. ריבונו של עולם, הרי אני מוכן ומזומן להישרף על קידוש השם, והיא רצון שלא יישאר ממני אפילו פירור אחד של אפר. אמן, ברוך המקדש שמו ברבים, טק, קופץ לתוכו. וחושב, אתה נשרף, אתה נשרף, ברוך השם שיהיה מחיה. לפני שנים, אני לא זוכר, בדרך כלל אני אוהב לי לזכור לראות את זה בפנים קודם, אני לא זוכר. קראתי באחד הסיפורים על הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, שאמר הבעל שם טוב, הוא שלח יהודים שהיו צריכים ישוע לאיזה אדם אחד באיזשהו מקום, ואמר להם, רבותיי, אני מבקש, תלכו אליו וקבל ברכה. נכנסו אליו, מצאו בן אדם, עוד נקרא לו משה, אחד בן אדם, משה, אבל בן פורת יוסף, היה כף אחת מלאה כתורת, 70 שקל בשקל לקודש, שניהם מלאים, ברוך השם, בן פורת יוסף, כזה מן אחד, נוטל ידיים לפת בבוקר, מברך ברכת המזון בערב. כל חצי שעה, עוד פרוסה. בן פורת יוסף היה לו כזה מתקן מקדימה. ואחר כל השולחן מלא לחם ולחמניות ואנשובי וקטשופ. בקיצור, הכל מלא, הוא מנגן עוד ביס, עוד ביס. פרחסו בלב, אמרו, זה ברכה זה, זה נקרא כמו נחש נמצא במאב, כמו שכתוב שם על רב לוזר ברב שימן, שהוא אכל עוגה ובאכל את העוגה בתוך שתי דקות, גמר את כל העוגה, ושניים שהיו בחוץ שמה, אמרו, וואלה, נראה לי נחש יש במאב. אתם מכירים את הסיפור משיר השירים, לא? נחש יש לו במאב. מה הוא עשה? כשהם נכנסו לאבא שלו, לרב שמעון בר יוחאי, הוא תפס את שני החמורים שלהם ושם אותם על הגג. על הגג, שני החמורים על הגג. האנשים יוסי ורב שמעון בר יוחאי, מבסוטים, קיבלו ברכה מהצדיק, רוצים להיכנס לטסלה? אין טסלה. איפה חמורים? איפה חמורים? מאה חמורים, יש כאן חמורים, מה, יש פה גנבים? רב שמעון בר יוחאי גנבים? לא יכול להיות, לא גנבים? לא יכול להיות. פתאום הם רואים, עושים אייה, אחד נמצא למעלה על הגג. איך הגעתם לגג? באתרה דרב שמעון בר יוחאי, גם חמורים יש כנפיים. איך העלו אותו על הגג? צריך מסיעי אבי, קוראים להם זה, מנופי אבי. מי מביא אותם שם למעלה? רצו לרבי שמעון בר יוחאי, מכבוד הרב, תעשה טובה, תשחרר לנו את החמורים. מישהו שם אותם למעלה, החמורים שם למעלה. אומר, תגיד, התחלתם עם הבן שלי? אומר, למה אתה שואל אותך? אומר, רק הבן שלי יכול לעשות את זה. התחלתם איתו? אומר, לא, ראינו אותו אוכל. וראינו שהוא אוכל עוד דוגה, עוד דוגה. יש אחד מיישר, ואז הוא מיישר עד שזה נעלם. אבל הוא לא יישר, הוא נכניס ישר, 1, 2, 3, 4, גם קקאו, גם כזה, הכניס את הכל בפנים. אמרתי לו, זה יש לו נחש בבטן. אמר רבי שמעון, מה אכפת לך כמה הוא אוכל? מה זה העסק שלך? מה אכפת לך כמה הוא אוכל? מה, אתה בא לבית שלו? אתה בא לקונדיטוריה? מה אכפת לך מה הוא אוכל? טוב, סליחה, לכו תבקשו ממנו סליחה, הוא יוריד לכם את החמורים. יופי, בראבו, אומרת הגמרא, אומר המדרש, זה כשהוא היה עדיין לא קיבל על עצמו תורה. כשהוא קיבל על עצמו תורה, אפילו להתעטף בטלית לא היה לו כוח. לפני זה, הוא העלה שני חמורים עם סולם שושנה, לא יודע כמה שוקל חמור, לא ניסיתי. אני יכול להגיד לכם חמורים על שתיים כמה שוקלים, על ארבע אני לא יודע. שם אותם למעלה, וזהו, היה לו כוח להעמיד שתיים ביחד. עכשיו הוא אומר, טלית, התעטף בטלית, כמה שוקל טלית? 400 גרם, אין לו כוח. מה שנקרא, היה כל כך חלש. רבותיי, מה רואים? היה השמן הזה שהבעל שם טוב שלח, כל היום אכל, כל היום כזה מין דבר. שאלו אותו, תגיד, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה אתה אוכל כל היום? אמר להם, אני אגיד לכם, אבא שלי, העלו אותו על המוקד, העלו אותו על המוקד, הוא היה כזה שכיף, כזה קטן. כזה, דלק 10 דקות, נשאר אפר. עוד מעט תשרפו אותי על קידוש השם. אני אדלק בן פורת יוסף, 5, 7, 8, 9 שעות, את לי יש מה לסחוף, הוא אומר. זה לא... קופסת גפורים, זה מדורה של אג בעומר יהיה בעזרת השם. אמר, עכשיו אנחנו מבינים למה הבעל שם טוב שלח. אחד שכל המחשבה שלו, מה יצא בסוף לקדש שם שמיים, זה המחשבה. אומר רבני סוס חור במאמר ניסן, דע לך, רבי פתר בקרישמל, אומר לך, תדמיינו בכל נפשך. מה זה בכל נפשך? נוטל את נפשך. אומר, מה ילך? מליג'נסק בספרות צטל קטן, תחשב בעצמך. אתה יושב באוטובוס, אם אתה נהג, אל תחשב שום דבר, תגיע בשלום. אבל אם אתה יושב מאחור, תחשוב, הנה אתה עומד עכשיו, אחד עם אקדח, אומר, אתה הורג אותו, אם לא אני הורג אותך. בבקשה תהרוג, הנה בבקשה, פתחתי תניריה. ככה תדמיין. ואז נחשבנו כצון לטבח יובל. כי זה מה שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. כל היום אני מכבן על מה? להרג על קידוש השם. אומר סידור רוי של שבס, דע לך. אומר סידור רוי של שבס. רבי עקיבא אומר, כל ימי שאלו אותו בשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הוא קרא קרישמה, שאלו אותו תלמידיו, רבינו, עד כאן. מה הוא אמר? כל ימי הייתי מצפה, מתי אמר? מה זאת אומרת כל ימי הייתי מצפה? מה זה כל ימי? וחי בהם ולא שימות בהם, מה זה כל ימי הייתי מצפה? אומר הספר סידור ראש השבת, אמר כל ימי הייתי מצפה, למה? הייתי מצפה שכשיגיע זמני, ואני אעמוד בניסיון, להימסר על קידוש השם, אני אעשה את זה בשמחה, אז מה הייתי עושה? שהייתי אומר בכל לבבך, ובכל נפשך, הייתי אומר ריבונו של עולם, הנה המדורה, שעכשיו עומדים כאן בשאלה, אומרים, אתה מוכן בבקשה, למסור את הנפש על קידוש השם, או אתה משתחווה לעבודה זרה? מה בבקשה, תשרפו אותי, ואם אפשר עם הרבה בנזין, בעזרת השם שלא יישאר כלום. וככה הוא נכנס כל יום בקריאה שמע, פעמיים ביום, כי עליך הורגנו כל היום, כל הזמן הוא חשב על זה. מה כתוב כאן? בשביל מה צריך לעשות את זה? אומר המפרש הזה שמן ראש, אתה יודע למה? כשבן אדם יש לו עונש מוות, עונש של מיסו בלי שומיים וקורס, אתה יכול להינצל איך? אם תדמיין, כמו צפרדעים שנכנסים לתוך כבשן האש, אחד שמדמיין שהוא נכנס לכבשן האש, מה הוא נעשה ממנו? נכנס לכבשן האש ויוצא בשלום. מידת הצפרדע היא כנגד יסוד. מה זה כנגד יסוד? פירוש הדבר, נגד המידה הזאת שהאנשים שלה יכולים להגיע לקראת ולמיטה בידי שמיים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך תשובה, הורית דרך תשובה לבת השובבה. שוב ובוא נמשוי בבים. מה התשובה? תשובה אתה יכול לדמיין שאתה מוסר את הנפש על קידוש השם. רבותיי, אבל יש עוד דבר. כתוב בחז"ל שהצפרדע נשמדת מתלמיד חכם. כך כתוב בחז"ל. מה הצפרדע כל היום מקרקרת? גם תלמידי חכמים כל היום קוראים בתורה. כך כתוב בחז"ל הקדושים. יוצא רבותיי שיש עוד פתרון. הגות בתורה ולעשות אורבניה בתורה, כמו שאומר הגאון מווילנה. כל אחד שעוסק בתורה ומפרך את הגוף שלו בתורה, אין לך תיקון מעלה יותר מזה. נזכנו הקדוש ברוך הוא, כאמץ את חם ארץ מצרים, הרינו נפלאות, שנזכה כולנו לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.